اوكي، ونتخيل بפעם הקודמת התחלתי לעסוק בסוגיה הראשונה בפרק. זה מצווה בו יותר מבשלוחו. ראינו בגמרא שיש שני עקרונות שמסתובבים פה על המגרש הזה. עיקרון אחד הוא עיקרון כללי בהלכה, שמצווה בו יותר מבשלוחו, שהוא לא ספציפי דווקא לקידושין, אלא כל דבר שאתה עושה, אם אתה עושה בעצמך, זה יותר טוב. העיקרון השני הוא עיקרון ספציפי לקידושין, שבקידושין ראוי לאדם שיקדש את האישה רק אחרי שראה אותה, כדי שלא תתגנה בעיניו. ולכן פה, אם הוא עושה את זה דרך שליח, או לא עושה את זה בעצמו, אז אפילו איסור יש בזה, לא רק החסרה המעלה של מצווה בו יותר מבשלוחו. אז אלה שני העקרונות, והשאלה היא באיזה משניהם מדובר במשנה. דיברנו על השאלה אם הם חלוקים אחד על השני. ראינו שלגבי קטנה ודאי שיש איסור שהאבא שלה יקדש אותה בלי שהיא תראה, בלי שהיא תתרצה, ודיברתי קצת על השאלה של מה ההבדל בין איסור לבין עדיפות. כן, לאו מול עשה. טוב, בכל אופן אני רוצה להיכנס עכשיו באמת קצת יותר לעניין הזה של מצווה בו יותר מבשלוחו, שזה העיקרון הכללי, לא הדין הזה לקדש את האישה, לא שלא יקדש אותה עד שיראינו. על פניו, מהניסוח בעיקרון הזה, אפשר היה להבין שזה עיקרון שמדבר על איך עושים מצוות. האם יש... הרי הדין הוא של שלוחו של אדם כמותו. אז אם השליח, אם יש מצווה שאני עצמי צריך לעשות אותה, אני יכול גם לבצע אותה על ידי שליח. זה הדין של מצווה בו יותר מבשלוחו, וזה כל הסוגיות בדפים הבאים שעוסקות בדין שליחות, מקור לדין שליחות ובדין שליחות בכלל. אבל למרות שהתחדש ששלוחו של אדם כמותו, אדם יכול לעשות את המצווה גם דרך שליח, העיקרון הזה אומר לא, אבל בכל זאת עדיף שהוא יעשה זה בעצמו מאשר על ידי השליח. אבל על פניו נראה שזה עיקרון שנוגע לעשיית מצוות. אבל זה מעורר כמה סימני שאלה בסוגיה כאן, ולא נראה שזה באמת הפירוש. למה? דבר ראשון, הרי הדיון שלנו פה הוא בשליחות למצוות, בשליחות לקידושין, סליחה. עכשיו, בשליחות לקידושין, אם באמת העיקרון הזה של מצווה בו יותר מבשלוחו נאמר על עשיית מצוות, אז קידושין זאת דוגמה בעייתית, ושקידושין בפשטות אינה מצווה. קידושין זה אקט הלכתי, כמובן שהתורה מחדשת אותו ואולי אפילו מחייבת אותו, אבל זאת לא מצווה. הראש למשל כותב שזה רק הכשר מצווה למצוות פריאה ורבייה, שהזכרתי את זה בשיעור הקודם. ואין בקידושין כשלעצמם משום מצווה, והרמב״ם שכן מונה את הקידושין כמצווה, וגם בתחילת ההלכות שלו הוא מתבטא כאילו שמדובר במצווה, אמרתי שלא בטוח שהרמב״ם חולק, דיברתי על זה בפעם קודמת, אמרתי שלא בטוח שהרמב״ם חולק על הראש בעניין הזה, באחת הפעמים הקודמות. לא בטוח שהרמב״ם חולק על הראש בעניין הזה, אלא שברמב״ם יש קטגוריה של מצוות עשה שהיא בעצם מצוות הגדרתיות. למשל, כמו הפרת נדרים, או טומאה, שמי שנוגע באמת הוא נטמא. אוקיי? כן. זה, על זה אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, השאלה, האם זה אופן עשיית מצוות, או שגם בדברים אחרים, או שירי מצווה, או דברים שבכלל לא מצווה, אלא מעשים טובים, מוסריים, לא יודע בדיוק, מה שלא יהיה. בדיוק זה הנושא שלי, אני אדבר על זה. יוסף קינדי, נכון? אוקיי, אז קודם כל, אז אמרתי שגם הרמב״ם שחולק על הראש ומונה מצוות קידושין, ומתייחס לזה גם בתחילת ההלכות כמצווה, יכול להיות שזה רק בגלל שלשיטתו יש גם מצוות שהן מצוות הגדרתיות. אבל זה לא שהוא באמת חולק על הראש במובן המהותי, הוא אומר שמי שמקדש אישה קיים בזה מצווה. אלא ההגדרה היא שכך מבצעים קידושין. זאת אומרת, אם לא עשית את זה, אז אין קידושין, אבל זה לא תעשה או שלא תעשה, זאת החלטה שלך. לכן היישום של העיקרון הזה, של מצווה בו יותר מבשלוחו, על קידושין, מעורר את הסימן שאלה הראשון, לגבי הפרשנות כאילו שמדובר פה באופן עשיית מצוות. כי קידושין לחלק מהדעות זה לא מצווה, חלק אחר אולי זה מצוות הגדרה, אז לכן זאת הערה הראשונה. כסעיף של אותה הערה, כי אני עדיין בתחום הקידושין, אישה לא מצווה במצוות קידושין, זה לכל הדעות. היא גם לא מצווה במצוות פריאה ורבייה. ואם קידושין זה מכשיר לקיום מצוות פריאה ורבייה, אז האישה בכלל לא מצווה בזה. אבל גם לגבי האישה הרי נאמר בסוגיה פה מצווה באה יותר מבשלוחה. לגבי שליח קבלה של, כן, השליח של הבעל לקדש זה שליח הולכה, או לגרש, זה נקרא שליח הולכה. שליח של האישה לקבל קידושין או לקבל גט, זה שליח קבלה, אוקיי? עכשיו, בגמרא מופיע שהעיקרון הזה שמצווה בו יותר מבשלוחו נאמר גם בשליחות קבלה, לא רק בשליחות הולכה. עכשיו, בשליחות קבלה לאישה אין בכלל מצווה. מה שלא נגיד, גם אם נגיד שבבעל הזאת ממש מצווה, הקידושין, באישה לא. אז אם ככה, אז ממש אי אפשר לומר שהעיקרון הזה שמצווה בו יותר מבשלוחו הוא עיקרון שמדבר על קיום מצוות. אוקיי?
מה שמחוקת אבל אם אישה חייבת במצוות פריאה ורבייה?
לא. אישה לא מצווה פריאה ורבייה. יש לשבת יצרה. זה משהו אחר. מצוות לשבת יצרה להרבות את יישוב העולם, אבל לא מצוות פריאה ורבייה. מצוות פריאה ורבייה אנשים פטורות. אני לא מכיר מחלוקת בזה. אז הדוגמה הזאת של קידושין היא דוגמה שמערערת קצת את התפיסה שעולה מהניסוח, שמצווה בו יותר מבשלוחו מדבר על אופן קיום מצוות. אבל מעבר לזה, הרי מה הדוגמה שהגמרא מביאה לכלל הזה? רב ספרא ורבה, והוא בגמרא. רואים? אז כתוב פה ככה, אשתא בשלוחו מקדש בו מבעיה, אמר רב יוסף, מצווה בו יותר מבשלוחו. כי עד הרב ספרא מחריך רישא, רבה מלך שיבוטה. הוא היה חורך את הראש, הוא היה מולח את הדג לקראת שבת. אז אלה בעצם הדוגמאות לעיקרון הזה של מצווה בו יותר מבשלוחו. מופיע גם בהמשך, לגבי מצווה באה יותר מבשלוחה. עכשיו, ההכנות האלה לשבת, מה בדיוק מעמדן? מה?
מצווה.
איזה מצווה? Oh. אז אנחנו נראה בהמשך איך בדיוק להגדיר את הדברים האלה, עד כמה זה מצווה ואיזה מצווה זאת, אבל באופן די ברור, מי שעוסק במצווה הזאת הוא לא שליח. נגיד שאני אומר למישהו שיבשל לי לשבת או שיכין לי אוכל לשבת, אוקיי? אז בסדר, אז דאגתי לאוכל שיהיה לי לשבת והכל בסדר. האם אני צריך למנות אותו כשליח שלי? את אותו אחד שעושה את הדברים האלה? זה לא רלוונטי. למה? כי איפה צריך שליח? שליח צריך במקום שבו הפעולה חייבת להיעשות על ידי, ואני רוצה שמישהו אחר יעשה את זה בשמי. אז החידוש הוא שאם אני ממנה אותו כשליח, הפעולה שלו נחשבת כאילו היא הייתה פעולה שלי. אבל כאן אין איזה מצווה שאני אעשה את הפעולות האלה. צריך לכבד את השבת או עונג שבת או מה שלא יהיה. כל עוד זה מה שיקרה כאן, ודאגתי לזה, אז הכל בסדר. אפילו אם קיימתי מצווה בעניין הזה, כבוד שבת, עונג שבת וכו', אפילו אם קיימתי מצווה בעניין הזה, אבל ברור שקיום המצווה הזה לא דורש שליחות. כשאני מקדש אישה, אני צריך לעשות את פעולת הקידושין, אחרת היא לא מקודשת לי. אז אם אני שולח מישהו לקדש בשמי, הוא צריך להיות שליח שלי, כדי שהפעולה שלו תחשב כאילו שאני עשיתי אותה. אבל פה, מה שייך פה שליחות? אז גם אם אנחנו כן נגדיר את זה כמצווה, ונראה את זה בהמשך, אבל גם אם נגדיר את זה כמצווה, לא נראה שצריך פה שליחות. וזה בעצם אומר, זה ערעור שני על התפיסה המקובלת, שמצווה בו יותר מבשלוחו, א', כנראה לא מדבר רק על עשיית מצוות, זה רואים האדומה של קידושין, בפרט לגבי האישה, וב' לא מדבר על שליח דווקא. וזה רואים מהדוגמה של ההכנות לשבת. שמי שעושה את ההכנות לשבת בשמי, הוא לא שליח שהתמנה באופן פורמלי, להיות שליח שלי, אוקיי?
זה
מאיפה הרואה את זה? סתם, סברה פשוטה, ברור שאתה לא צריך למנות אותו כשליח.
זה
מאיפה הרואה
שכן
בקידושים
צריך שאתה
תקדש? זאת אומרת, האיש צריך לקדש את האישה, אם הוא לא מקדש את האישה, אז אין קידושים.
אז למה
לא
נגיד את זה כמו שבת?
שמה? שאם לא עשיתי את זה לידי שליח, אז מה? אז אין פה הכנות לשבת?
אתה צריך לעשות את
זה. מה זה כאן? אני צריך לעשות. ההכנות לא נעשו אם אני לא ממנה שליח. מה, משהו לא יחול? כאילו, יש פה משהו שהוא... אתה יכול אולי להגיד, זו שאלה שמעניינת. אתה יכול אולי להגיד, שבאופן עקרוני ברור שההכנות האלה, אם אני דאגתי לזה והם נעשו, אז השבת מוכנה. העובדות... קיימות. אבל המצווה לא תזקף לזכותי, אלא אם כן מיניתי את מי שעושה את ההכנות כשליח שלי. זאת אומרת, מה שדורש פה את מינוי השליחות, הוא לא הפעולה. את הפעולה אתה יכול לעשות גם בלי להיות שליח שלי, אלא הזכייה בזכות של המצווה. זאת אומרת, בשביל שהמצווה תזקף לזכותי, אז מי שעושה את הפעולה צריך לתפקד בתור שליח שלי, אחרי זה לא נקרא שאני עשיתי את זה. אז המצווה פה קוימה והשבת מוכנה והכל מצוין, אבל אי אפשר להגיד שאני עשיתי מצווה אם מי שביצע את זה לא תפקד כשליח שלי. ואז, אבל זה חידוש גדול, זאת אומרת, בדרך כלל התפיסה המקובלת היא לא כזאת. התפיסה המקובלת היא ששליחות נאמרה במקום שהיא נדרשת. שליחות לא נאמרה במקום שבו, סתם אני החלטתי למנות אותך שליח לעמוד על רגל אחת. שתהיה שליח שלי לעמוד על רגל אחת. זה לא שליחות חסרת משמעות, זה לא שליחות בכלל. המושג השליחות לא מוגדר, אלא במקומות שבהם אתה אמור להכיל איזושהי חלות הלכתית, לעשות איזושהי פעולה שיש לה משמעות משפטית, הלכתית, ואז אני אומר, אם מישהו עושה את זה בשמי, ונדרשת עשייה שלי, כדי שהדבר הזה יקרה, כמו בקידושין, אז דין שליחות אומר שאם הוא עשה את זה בשמי, זה כאילו שאני עשיתי. אבל במקום שבו הפעולה יכולה להיעשות גם לא על ידי, ולכן דין שליחות לא נדרש, אז במקום שהדין שליחות לא נדרש, הוא גם לא מוגדר. אין שליחות, אפילו אם אני אמנה הוא לא יהיה שליח. כי מושג השליחות לא רלוונטי שם. עכשיו פה, מבחינת ההכנות לשבת, לא צריך שהוא יהיה שליח שלי כדי שהשבת תהיה מוכנה. זה לא כמו בקידושין. אתה יכול אולי להגיד, בסדר, אבל בשביל לזקוף את המצווה לזכותי, אז אני צריך למנות אותו כשליח. אוקיי? אבל גם זה מאוד 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 תמוע, כי אני אתן לדוגמה קודם כל לטובת העניין. יש הגמרא בהמשך מדברת על אין שליח לדבר עבירה, יש שם שמאי הזקן חגי הנביא, שמאי הזקן בשם חגי הנביא, שטוען שיש שליח לדבר עבירה, והוא לומד את זה משליחות לרציחה, אותו הרגת בחרב בני עמון. אני שולח שליח לרצוח מישהו ואני נחשב רוצח, העבירה נזקפת לחובתי, אוקיי? לפי שמאי הזקן, להלכה אין שליח לדבר עבירה, וכך סובר שמאי הזקן. אז עכשיו, הרי ברור שהרציחה לא דורשת שליחות. אם מישהו אחר רצח אותו, אז הוא לא רצוח. זה לא כמו בקידושין. בקידושין, אם מישהו קידש את האישה בשמי והוא לא שליח שלי, האישה לא מקודשת. אם הוא קידש אותה אליי, כן? אז היא לא מקודשת. הפעולה דורשת עשייה שלי, ולכן דין שליחות נחוץ פה, כדי שאם מישהו אחר עושה את זה, זה יחשב כאילו הייתה עשייה שלי. אבל ברציחה, זה מה שנקרא בלשון הגמרא והאחרונים אחר כך, מעשה קוף. זה לא אכלת חלות, זה מציאות. זאת אומרת, אם האיש נרצח, אז הוא רצוח. לא, לא צריך שאני אעשה זה בשביל שהוא יהיה רצוח. אז מה שייך לדבר פה על שליחות? אז מה, כל מה שאפשר בכלל, להלכה אין שליח לדבר עבירה. אבל אין שליח לדבר עבירה כי לומדים את הדין שאין שליח לדבר עבירה. זאת אומרת, זה לא שלילה עקרונית. במובן העקרוני, יש שליחות גם בדבר עבירה, רק הדין אומר שבכל זאת אנחנו לא רואים אותך כעבריין. נראה עוד בהמשך מה זה בדיוק אומר. אבל העיקרון שיכולה להיות שליחות לדבר עבירה כנראה מוסכם בגמרא. עכשיו, איך זה יכול להיות? מה שייכת שליחות על הרצח? כנראה שהשליחות היא על מימד העבירה שברצח. זאת אומרת, אם אני רוצה שאני אחשב כרוצח, לא שהאיש יהיה רצוח. זה שהאיש יהיה רצוח בסדר, הוא יהיה רצוח גם ככה. אבל אם אני רוצה להיחשב בעצמי כרוצח, אם אני רוצה שהפעולה תהיה שלי, אם אני מתאבד מאיזושהי סיבה, אז אני ממנה שליח, ולשליחות יש משמעות הלכתית, לא במובן של החלת החלות המשפטית, אלא במובן של החשבת העבירה או המצווה על המשלח. ולהלכה שאין שליח לדבר עבירה, אז ממילא גם אי אפשר לעשות את השליחות הזאת באופן שיעביר אליי את העבירה, לכן כנראה גם לא תהיה שליחות. אם יש שליח לדבר עבירה, אז גם מושג השליחות מוגדר, כיוון שיש לו תוכן, כשאני ממנה שליח, אז העבירה נזקפת לחובתי, אוקיי? אבל אם כך להלכה אנחנו פוסקים שאין שליח לדבר עבירה, אז אם אין שליח לדבר עבירה, אז ברגע שהשליחות הזאת אין לה שום תוכן, היא לא מעבירה אליי שום דבר, אז היא גם לא מוגדרת. אז גם אין שליח, אין דבר כזה, אוקיי? עכשיו, בהקשר שלנו, אנחנו מדברים על שליחות להכנות לשבת, כן? כי עד רב ספרה, מכריחי שרב המלך שיבוטה. אז שאלתי איך, מה שייכת שליחות בדבר כזה? אתה מעשה קוף. זאת אומרת, תדאג לזה שיהיה לך אוכל מוכן לשבת, וזה הכל מה, ואם מישהו אחר הכין את זה שהוא לא שליח שלי, אז האוכל לא מוכן. האוכל מוכן גם ככה. אז גם אם אני מבין שיש פה מצווה, ועל זה עוד נדבר, אבל שליחות בפשטות אין פה. מה, אני צריך למנות את המבשלת בתור שליחה שלי, כשהיא מבשלת לי לשבת? לא נשמע סביר. יכול להיות, זה מה שאמרתי קודם, שאולי שייכת פה שליחות רק כדי לזכות בזה שאני אחשב כמקיים המצווה. את המצווה קוימה גם ככה, זאת אומרת, השבת מוכנה, גם אם לא מיניתי את המבשלת להיות שליחה שלי. אבל במצב כזה יכול להיות שאני לא אחשב מבצע המצווה, אלא מישהו אחר יחשב מבצע המצווה, אבל גם זה בעייתי. וזה הבאתי את הדוגמה של שליח לדבר עבירה, שגם בשליח לדבר עבירה זה מעשה קוף, לשלוח מישהו לרצוח, בסדר, הוא רצוח גם אם הרוצח לא שליח שלי. אבל יכול להיות שכל המושג שליחות קיים שם רק כדי להעביר אליי את עבירת הרציחה. זאת אומרת, יש לזה משמעות הלכתית, ולכן להלכה שאין שליח לדבר עבירה, ועבירת הרציחה לא מועברת אליי, אז גם השליחות לא תהיה שם. אז זה מחלוקת אולי, עוד נדבר. בכל אופן, אבל גם העניין הזה הוא בעייתי, כי אם אני מבין את זה כך, אז בעצם יוצא שמצוות ההכנות לשבת שייך לדבר לגבי על שליחות, רק בגלל שהשליחות תעביר אליי ותחשיב אותי כעושה המצווה. עכשיו, אני עשיתי את הכנות לשבת, אז קיימתי את המצווה. אז מושג השליחות מוגדר פה לא בגלל התוכן של השליחות, זאת אומרת, הבישול לשבת יעשה גם אם המבשלת היא לא שליחה שלי, אלא בגלל ההשלכות ההלכתיות. זאת אומרת, שהבישול הזה יכול לחשב כמצווה שלי, אם מי שעשה אותו הוא שליח שלי. אבל אז הביטוי, מצווה בו יותר מבשלוחו, הוא קצת קשה. המצווה היא לא בו יותר מבשלוחו. כן, זאת בעצם הנקודה היא שמצווה בו יותר מבשלוחו פירושו שגם בשליח וגם בעצמי אני עושה את המצווה, רק עדיף לעשות את זה בעצמי מאשר לעשות את זה על ידי השליח. בסדר? לא, אז אני מתקן קצת. לא, זה לא בעייתי, כך צריך לקרוא את זה. שאם אני באמת מבין שיש פה ממש שליחות, והשליחות היא להעביר אליי את המצווה, אז מה שנאמר פה שמצווה בו יותר מבשלוחו, הכוונה, אם לא מינית אותו כשליח, אין לך מצווה בכלל. השבת מוכנה, כן, זה ברור, אבל מצווה, אתה לא עשית מצווה. אם מינית אותו כשליח, אז יש לך מצווה, אבל מצווה פחותה. אם עשית את זה בעצמך, זאת המצווה המעולה. אוקיי, כך בעצם צריך לקרוא את זה, אבל זה באמת, לא יודע, אינטואיטיבית זה מאוד משונה. זאת להגיד שהאנשים האלה, שאנחנו נראה את זה בהמשך, שיש כאלה שעושים לטעון את זה, אבל להגיד שמי שמבשל לי לשבת, אני צריך למנות אותו כשליח שלי, זה נשמע מוזר. וגם בשליח לדבר עבירה זה באמת שאלה בעייתית. מה שייך בכלל שליחות על רצח? כן? מה, שליחות למה? זה... אז מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא שמצווה בו יותר מבשלוחו, זאת לא אמירה שקשורה לשליחויות, וזאת לא אמירה שקשורה למצוות. זאת אמירה שמדבר כמו שרשי אומר, שאתה תקבל יותר שכר אם אתה עוסק בדברים בעצמך. אבל השכר שבו מדובר הוא לאו דווקא שכר מצווה במובן הפורמלי. אם עשית מעשה טוב, מוסרי, לא קיימת בזה מצוות עשה, במובן ההלכתי הפורמלי. עדיין הקדוש ברוך הוא יראה את זה בעין יותר טובה, אם אתה עושה את זה בעצמך ולא שולח מישהו אחר לעשות את זה. את המעשה הטוב הזה. ומעשים טובים גם הם בהחלט יכול להיות שאתה תקבל שכר גם על מעשים טובים. לא צריך להגדיר אותם כמצווה בשביל שיהיה לך שכר הזה בשמיים. אוקיי? ואותו דבר עונש גם, על מעשה לא מוסרי. לפנים משורת הדין, לא משנה, יש כל מיני דברים שהם לא מצוות ועבירות במובנן הפורמלי, אבל ברור שמבחינת הקדוש ברוך הוא, מי שעושה את זה, מגיע לו משהו, אוקיי? יש קבל איזשהו שכר כלשהו. ועל זה אומרת הגמרא, אם אתה עושה את זה בעצמך, זה יותר טוב מאשר אם אתה עושה את זה על ידי שליח, או לא בעצמך. אבל לא מדובר פה באמת על מצווה במובנה הפורמלי, וגם לא מדובר פה על שליחות במובנה הפורמלי. אלא הכוונה, תעשה את זה בעצמך, ולא על ידי מישהו אחר. ניתן אולי דוגמה לדבר. אולי לפני הדוגמה. אז למה באמת נקטו מצווה בו יותר מבשלוחו? לא מדובר פה לא על מצוות ולא על שליחים. מה זה מצווה בו יותר מבשלוחו? אפשר להגיד בסדר, כי זה השגרת הלישנה. בדרך כלל אתה ממנה שליח לעשות מצווה, ושם זה מצוי שאתה עושה את הדברים על ידי מישהו אחר. ולכן בעצם נקטו את המילים מצווה ושלוחו. אבל לא באמת הכוונה דווקא להקשרים האלה.
עניין השלום משתמשים פה במילה שליח, במובן הפורמלי שבשב קוד למישהו שיש עליו חלות שכולי וכולי.
לא, מישהו אחר.
פשוט אדם שאמרתי לו לעשות משהו. וזה בשפת היומיום, ככה משתמשים.
כן, בשפת היומיום.
שלחתי אותו להכין את השבת.
אבל בגמרא שליח יש לו משמעות פורמלית.
פתאום, אנחנו זורקים את זה עליה. אני כמעט משתמע, ככה קראתי את זה עד היום, שהגמרא כאן מדברת לא על שליחות פורמלית,
לא, לא, מה שהגמרא כאן זה משהו אחר. הגמרא באופן כללי כשמדברת על שליחות, ודאי שמדברת על שליחות פורמלית.
תמיד כן, אבל לא, זה דוגמה ללא.
מניין לזה ששלוחו של אדם כמותו ומביאים את כל המקורות, זאת אומרת, המושג שליח במפרט בסוגיה הזאת, הוא מושג שמתפרש בצורה כן פורמלית.
יש לי
תמונה,
השאלה לאיזה מושג הוא מתכוון.
בסדר, אבל המילה הזאת משמשת בסוגיה המסוימת הזאת, בדרך כלל בפרשנות אחרת. בסדר, אני אומר, זו ההצעה שהצעתי כאן. באמת מצווה בו יותר מבשלוחו, הכוונה זה לאו דווקא לשליחות במובנה הפורמלי, אז למה נקטו שליחות? או המושג שליחות לא במובנו הפורמלי, אבל יכול להיות שמתכוונים לומר שאפילו שליחות מצווה בו יותר מבשלוחו. כי בשליחות הרי התחדש שאם השליח עושה את זה, אז זה כאילו שאני עצמי עשיתי את זה. אז אם אמרתי למישהו אחר לעשות משהו לא כשליח, אז שם ברור שמצווה בו יותר מבשלוחו, כי אם שאני עושה את זה, זה לא התחדש מעולם שזה נחשב כאילו שאני עצמי עשיתי את זה, אז זה יותר פשוט. החידוש של הגמרא הוא שאפילו כשאתה משתמש בחידוש של מושג השליחות, ואז לכאורה שלוחו של אדם כמותו, וזה כאילו שאתה עצמך עשית את זה, יד העריכת, היפוי כוח, לא משנה איך שלא נגדיר את זה, יד העריכת זה יותר חזק, אז זה כאילו שאתה עצמך עשית את זה, אפילו אחי מצווה בו יותר מבשלוחו.
מוזר לך להכין פה
דילי
שליחות,
בסוגיה כמו להכין דברים לשליחות. בסדר, זה דיברתי קודם.
כן, אבל יותר לי, גם לפי האמירה הזאת שאני רק רוצה להעביר את השכר אליי, זה מאוד מאוד מוזר שיש לעניין הזה דילי שליחות, כי שכר המעשה טוב מגיע, אם עשית מעשה טוב.
לא עניין פורמלי, או שאלה מה הקדוש ברוך הוא מעריך, איך הקדוש ברוך הוא מעריך.
אם יכולו, כן, אם אתה עושה מעשה טוב ומגיע.
אין לכם נמי, אני מסכים לזה. דיפיציה
אומרת שיש באמת הבדל. לעניין העוצמה של המעשה.
כן, כמה שכר מגיע לך, כמה קרדיט מגיע לך על מה שעשית. כן, מסכים לגמרי.
אם זה הפוך, לפעמים יותר קשה לשלוח מישהו אחר מה שעשית בעצמך, ואז מצווה ושלוחו יותר מבוא.
אם מדובר פה באמת לא על שכר פורמלי של מצווה, אלא על הערכה שהקדוש ברוך הוא נותן לעשייה שלי. ואז הטענה בעצם, שבאמת בסופו של דבר, העיקרון הזה נאמר על עשיות, הרי בפרט שמדובר על שכר של מה שרש"י כותב, כן? שהוא מקבל יותר שכר אצל הקדוש ברוך הוא. שכר אצל הקדוש ברוך הוא לא מתמקד דווקא בעשיות פורמליות. במצווה כזאת או מצווה אחרת, אם עשית שליחות פורמלית, השאלה היא עד כמה קרדיט או הערכה מגיעה לך למה שעשית, אבל זה אומרים שאם אתה עוסק בעצמך, זה דבר יותר, כן? וחבוש אברהם את חמורו, שהוא חבש את חמורו במו ידיו, אז רואים בזה איזשהו מעשה שראוי לי יותר הערכה. אבל זה לא כלל פורמלי של השאלה, שאלה של שליחות פורמלית ושאלה של מצווה פורמלית, אלא זה לא קשור לדברים האלה. ואז באמת, אז למה נקטו פה שליח? הרי זה לא מדובר על שליחות דווקא, או מה שאתה הצעת, שליחות במובן היומיומי, לא שליחות במובן ההלכתי, או שהכוונה לחדש שאפילו כשיש שליחות הלכתית, עדיין מצווה בו יותר מבשלוחו, למרות שבשליח נאמר שלוחו של אדם כמותו, אבל בשליחות הלכתית, אבל בכל זאת, אפילו בשליחות הלכתית, שלוחו של אדם כמותו, עדיין מצווה בו יותר מבשלוחו. שלים פה את הנוכחות. אביעד, נכון? אני אביא אולי דוגמה. יש לגבי מילה. אז בדרך כלל מקובל שהאבא ממנה את המוהל כשליח שלו, כי יש מצווה על האב למול את בנו. אבל יש כמה ראשונים שאומרים שאין חובה למנות שליח, אתה לא צריך למנות את המוהל כשליח שלך. למה לא? בגלל שאחת ממצוות הבן על האב זה למול אותו. אני אף פעם לא זוכר אם זה האב על הבן או הבן על האב, זה שם הניסוח בלבל, לא משנה, אבא צריך למול את בנו. אז המערך הוזרוע והתוספות ריד אומרים שהאבא לא צריך למנות את המוהל כשליח שלו. למה? בגלל שמה שמוטל על האבא זה לדאוג לזה שהבן יהיה מהול, לא צריך שהאבא ימול אותו. האבא, האחריות היא על האבא לדאוג לזה שהבן יהיה מהול. זה רק שאלה של אחריות, זה לא שאלה של פעולה. עכשיו, אם האבא פונה למוהל ואומר לו תמול את הבן שלי, אז הוא דאג לזה שהבן שלו יהיה מהול. אז לא צריך פה את מושג השליחות. מושג השליחות צריך במקום שבו ישנה פעולה שצריכה להיעשות על ידי האבא עצמו. אז אם אני עושה את זה על ידי מישהו אחר, הוא צריך להיות שליח שלי כדי שהפעולה תחשב פעולה שלי. אבל אם לא נדרשת איזושהי פעולה מסוימת שלי, אני רק צריך לדאוג לזה שתצא תוצאה, שהבן יהיה מהול. דאגתי לזה. אז משנה איך אני דואג לזה. אם אני דואג לזה שאני ממנה שליח, אני דואג לזה שאני מבקש מאיזה מוהל לעשות את העניין, דאגתי לזה. עכשיו, בדברים מהסוג הזה, לא שייכת שליחות. עכשיו, הכנות לשבת נראה מאוד דומה לזה. הכנות לשבת, זה כאילו, תדאג לזה שבשבת יהיה לך עונג שבת, שיהיה לך מה לאכול. אוקיי? האם אני צריך לדאוג לזה באופן של מינוי שליחות? לא, כמו שאני מבקש ממוהל למול, אני מבקש מהמבשלת לבשל. ויותר, לא רק שאני רוצה לטעון פה שלא רק שהאוכל מבושל גם בלי דין שליחות, כן, זה ברור, אלא הטענה שגם קיימתי את המצווה בלי דין שליחות. אבל אפילו בשביל לזכות במצווה אני לא צריך פה את מינוי השליחות. לכן מאוד סביר שפה לא מדובר בכלל על מושגי שליחות, זה לא רלוונטי. אז זה, אלא הכוונה לעשות על ידי מישהו אחר, agent בפילוסופיה של הפעולה, כן, זה מה?
זאת אומרת שלכאורה,
המבשלת והמוהל
לא מקבלים את
המצווה,
אם גם ככה
השולח
מקבל אותה.
נו, נכון, ברור. מבשלת שמבשלת לי אוכל לשבת, היא ודאי לא מקיימת מצווה. היא לא מכבדת את השבת של עצמה, או לא מענגת את השבת של עצמה. נו, אז מה, אתה לא צריך לכבד ולענג את השבת של אחרים. אין מצווה כזאת. היא יכולה לעזור לי להענג את השבת, לא יודע, זה מסייע לדבר המצווה או ממשהו כזה, אבל לא, אין, המצווה כשלעצמה לא, ודאי לא מתקיימת על ידה.
למה זה נקרא שהאבא קיים את המצווה? זה מה שלא ברור.
כי המצווה היא לדאוג לזה שהבן יהיה מעול.
לא, הבנתי, אבל אם הבן היה נולד מעול, אז הייתי אומר שהוא קיים את המצווה?
לא, הייתי אומר שזה כמו בית עם מעקה. כשקניתי בית עם מעקה, לא קיימתי את מצוות מעקה, אבל לא...
האמת היא שליחות, אם לא הייתי אומר למוהל, והמוהל לבד יחליט, אז שוב, זה כמו נולד מעול, מבחינתי.
לא. כי אם אתה מגדיר את המצווה כמצווה לדאוג לזה שהוא יהיה מעול, אז פה דאגתי לזה.
לא ידעתי.
לא, אתה אומר, המוהל עשה את זה מעצמו.
כן.
בלי שאני ביקשתי.
כמו שהוא נולד מעול.
נכון.
זהו, עכשיו אני שואל את השאלה הזאת, במה אני קיימתי את המצווה? בזה שביקשתי ממנו?
כן.
זה קצת דבר מוזר, כי זה הרי לא שליחות.
נכון, אז מה? דאגתי לזה, כמו לבשל. במה קיימתי את המצווה? בזה שאמרתי למבשל, תכיני לי דג.
אני חושב שיכול להיות... יכול להיות שזה כמו שמצאתי שבת
מבושלת
לפניי, שלא
קיימתי את זה. זה לא סביר. כי אז המינוח מצווה בו יותר מבשלוחו הוא לא רלוונטי. בשלוחו אין בכלל מצווה. אז זה לא מצווה בו יותר מבשלוחו, זה מצווה בו, בשלוחו אין בכלל מצווה. מצווה בו יותר מבשלוחו, הכוונה יש שתי צורות קיום, זאת עדיפה על זאת.
מילה כתוב מצווה בו.
לא, פה אני מדבר על בישול בשבת.
לא, אני מדבר על מילה.
מילה זה משהו אחר. מילה אני לא... כתוב בגמרא, מצוות האב על הבן. יש מצווה למולו.
שהכוונה היא מצווה, אבל כמובן
שאם לא מלו
אותו בסוף, האחריות היא עליו.
אוקיי.
אבל אם כן
מלו
אותו, זה לא
עלי.
זה לא
סימטרי,
זה לא
שזה תלוי אחד. נגיד, יכול להיות אולי נפקא מינה, אם יהיה פה חוטף מצווה, מישהו מל בלי שביקשתי ממנו.
האם הוא לקח לי את המצווה או לא? אני אומר...
הנקודה היא שאני לא בטוח שזה יהיה חוטף מצווה, כי גם אם הוא מל במקומי, כיוון שהוא לא מצווה לדאוג לזה שהבן שלי יהיה מהול, אז הוא לא קיים בכלל מצווה, זה לא שהוא עשה את המצווה במקומי, פשוט מנע את עשיית המצווה.
מנע את עשיית המצווה, זה
היה מקיים. לא, בעשרה זהובים זה כשאתה מקיים את המצווה במקומי.
אבל כאן הוא לא קיים, אבל גם אני לא קיים.
נכון.
כי הקיום של המצווה הזאת זה רק, אין לה קיום.
נכון להיות.
הפוך, אפשר רק לעבור עליה.
לאו הבא מכלל עשה. זה לאו הבא מכלל עשה.
כן, בדיוק. אי אפשר באמת לקיים אותו. אם הוא, אפילו אם אני בעצמי מנתי אותו, אולי אני לא יותר טוב ממועל אותו. בסך הכל מה שעשיתי זה שלא יקרה את המצב שבו אני אבטל את העשה. זה בעצם מה שקרה.
ברמה הלוגית זה יכול להיות, אני לא חושב שמישהו מגדיר את זה ככה.
תגיד יש מישהו ראשון.
כן. לא, אני אומר, המערך הוא זרוע, אבל תוספות ריד, אני לא חושב שלזה הם מתכוונים, צריך לראות את הלשון עוד פעם, אבל... דרך זה ששבת לא תהיה בלתי מוכנה. לוגית אפשרי. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, הטענה היא שבנושאים מהסוג הזה של הכנות לשבת, או מילה או משהו כזה, למעשה, גם אם הייתי ממנה אותם כשליח, הם לא היו שלוחים. זה לא רלוונטי, אין פה מושגים של שליחות, לא התחדש פה עניין של שליחות, לא צריך אותו ולכן הוא גם לא התחדש פה. אין, הם לא שליחים. אבל עדיין, בהחלט אין שום מניעה להגיד שמצווה בו יותר מבשלוחו, במובן שהוא יקבל יותר שכר, כי הוא עוסק בזה בעצמו. יש בעירובין, הגמרא הגמרא מביאה שם איזה ברייתא, אמר רבי מאיר, לא נמנעו בנות ישראל מלשלוח עירוביהן ביד בניהן וביד בנותיהן הקטנים כדי לחנכן במצוות. נתנו לקוף והוליכו, נתנו על גבי בהמה והוליכתו, עירובו עירוב. כן, זה הביטוי מעשה קוף. זאת אומרת, יש מעשים מסוימים שבהם כל מה שצריך זה לדאוג לזה שיקרה משהו. אוקיי? במצבים כאלה, אז לא רלוונטי את השליחות, תדאג לזה שקרה משהו וזהו. האחרונים נוטים לומר שבמצבים כאלה לא רק שלא צריך שליחות, בגמרא עצמה אפשר להגיד לא צריך שליחות, אבל האחרונים אומרים, במקום שלא צריך שליחות גם אין. אין שליחות, אתה לא מתפקד פה כשליח שלי, כי מושג השליחות הוא חידוש. החידוש הזה יתחדש במקום שבו הוא נדרש. אם הוא לא נדרש, אז הוא גם לא יתחדש, אז אין. מושג שליחות לא קיים שם. זה, לכן כשאומרים, מדברים על מעשה קוף, אז אפשר לפרש את זה בשתי צורות. כשמשהו מסוים הוא מעשה קוף, הכוונה, גם אם תבקש מקוף שיבשל לך לשבת, כל עוד הקוף עשה את זה, אז בישלת, מה העסק מבושל. אוקיי? לא צריך שיש, הקוף זה ביטוי לזה שלא צריך פה שליחות, כן? קוף כמובן לא יכול להיות שליח. אלא זה מעשה שבסופו של דבר העיקר שהוא נעשה. לא אכפת לי כרגע מי עשה אותו, והאם הוכלה פה חלות ודעת, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אני אומר שבאחרונים מקובל, ואני לא בטוח שזה ראיות טובות, אבל ככה מקובל לחשוב שבדבר שהוא מעשה קוף, לא רק שלא נחוצה שליחות, אלא גם לא מוגדרת שליחות. אין, אפילו אם מינית אותו כשליח או לא שליח שלך. אוקיי. כן, הנה יש שם... אתם לא... אני משחק פה גם עם הזום וגם עם המסך, אז לפעמים אני... פה רש"י כותב שם בעירובין. עירובי חצרות, עירובי רשותי ובעלמאו. נלקח ממילא מערב. ואף על גב דין מעשה הקטן כלום. לא אכפת לן כדתנן לקמן בעל הבית שהיה שותף עם שכניו, אין צריך לערב. אבל עירובי תחומין, הקנוי הישביתהו, וקטן לא עלים למקנה. זה פה יש את ההבחנה הזאת בין מעשה קוף ולא מעשה קוף. במקום שנדרש את הקנאה, אז צריך את הפעולה של המקנה, ואם מישהו אחר עושה את זה בשמי, הוא חייב להיות שליח שלי. אז שם מוגדרת שליחות, ושם צריך שליחות. אוקיי? במקום שהוא, נגיד, עירובי חצרות, מה שכתוב פה, שלא צריך בעצם הקנאה, אם הם מעורבים, אז הם מעורבים, אז במצב כזה, בעצם זה מעשה קוף, ולכן מה שהגמרא אומרת, שאם הוא נתנו על גבי בהמה והוליכתו, או מה שלא יהיה, אז עירובו עירוב, כי זה קורה ממילא. זה מעשה...
מה זה עירוב זה לא
סוג
של
קיר,
או לפחות
חוט? לא, לא, אני מדבר על עירובי תחומים, זה משהו אחר.
אז על מה מדובר פה?
לא, אתה מדבר... לא, עירובי חצרות. יש, העירוב הזה זה, 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 העירוב של החוץ זה סוג אחר. פה מדובר על עירובי חצרות ועירובי תחומין. אתה מניח חתיכת אוכל או מוליך את חתיכת האוכל לאיזשהו מקום, אתה שם את זה על גבי בהמה שתוליך את זה. בסדר? יש עירובים שצריך להקנות. וצריך להקנות, אז מי שעושה את זה צריך להיות שליח שלי. יש עירובים שלא, אנחנו מעורבים במקום אחד, צריך כל אחד לשלוח אוכל או משהו כזה למקום מסוים, אני יכול לשלוח את זה על גבי בהמה. אין שום משמעות. לא, לא מדובר על החוטים. על החוטים אגב גם אותו דבר. בחוטים זה יהיה אותו דבר. אם בהמה תתלה את החוטים האלה שם מסביב, הכל בסדר. כל עוד יש חוטים זה בסדר. לא צריך להקנות שום דבר. אוקיי? זה הסיפור הידוע על נפוליאון. אתם מכירים את זה? נפוליאון כשהוא חזר מאחד הקרבות שלו לפריז. אז היהודים שלחו אליו משלחת, מבקשים שהשיירה לא תעבור באיזשהו מקום מסוים, כי זה יכול לקרוע את העירוב. שיירה של, כן, של החיילים שלו, לא יודע, כל כלי מלחמה, שלא יעבור במקום כלשהו כדי שלא יקרא את העירוב. אז שאלת, מה זה הדבר, מה זה החוט הזה? ואמרו לו, החוט הזה זה כאילו שיש קירות מסביב, וכל העיר מוקפת בקירות. אז אמר להם, בסדר, אז אני אקרא את החוט, וזה כאילו שיש פה חוט. טוב. אז בעצם המסקנה בסופו של דבר שאני רוצה להסיק מכאן זה ש בפשטות הכלל לא מדבר על שליחויות, לא על שליחויות ולא על מצוות. נאמר עליך הקדוש ברוך הוא מעריך אנשים. עכשיו, וכיוון שכך, אז אני חושב שכל מיני דיונים, ולפעמים באחרונים רואים את זה, כל מיני דיונים פורמליים, רגע, מתי שייך הכלל הזה, ומתי לא שייך הכלל הזה, ואם עושים את זה ככה, אז כן, אם עושים את זה ככה, אז לא, הם דיונים שמתרוקנים מתוכן. כי בסדר, במקום שבו מגיע לך יותר קרדיט, מגיע לך יותר קרדיט, כל אחד מבין את זה, זה לא עניין שחכמים צריכים לקבוע, זה לא עניין שיש מה לדון עליו בקריטריונים פורמליים כאלה או אחרים. אם השקעת יותר, מגיע לך יותר קרדיט, זה ברור, בכל תחום, בכל נושא, בכל מצב. כל פעולה, כל עוד הפעולה היא בעלת ערך. אם הפעולה היא בעלת ערך, אז אם אתה עושה את זה בעצמך, מגיע לך יותר קרדיט. וכל הפלפולים שמעלים כאן, איפה זה כן שייך ואיפה זה לא שייך, אני חושב שזה לא... זה לא רלוונטי. טוב. יש ערן... אומר ככה, איקא דאמרי, בהא איסור ענה מאיתבא. אלא כי איתמר דרב יוסף, הסייפה, איתמר דמרי שלוש אמינן דמצווה בו יותר מבשלוחו, דדיל מטעם המשום איסור ההוא כדי מפרש. וכל שיכול לקדש בעצמו וקידש על ידי שליח, איסור הכאבית שמה תתגנה עליו. וכל שראה אותה תחילה, דלייקה למי חשכי, לאחי, איקה למי מהר, דאפילו לכתחילה בשלוחו. זה מצד, מצווה, מצד האיסור שמה תתגנה עליו, אם הוא ראה את זה בעבר, אז הוא יכול לעשות את זה גם על ידי שליח, גם לכתחילה, אין שום בעיה. אבל מצד מצווה בו יותר מבשלוחו, אז גם אם הוא ראה אותה מראש, עדיף לעשות את זה בעצמו ולא על ידי שליח. אבל מסייפה, איקה למילף דלעולם מצווה בו יותר מבשלוחו, דבדידה, ליקה למייך השם תראה בו דבר מגונה, דאמר ישתק ישתב למיתב תנדו, ומשל הוא שאנשים אומרות על בעל כלשהו, טוב לשבת עם גופים שניים מלשבת על מנה, דתן היינו גוף ודו שניים. ואפילו אחי השמיינן מתניתים, דמצווה בה יותר מבשלוחה. כן, אז לכן בסייפה באמת רואים את העיקרון של מצווה בו יותר מבשלוחו. ברישה יכול להיות שזה האיסור. ועכשיו זו ההערה החשובה לענייננו, דאף על גב דאישה אינה מצווה בפריאה ורבייה, מכל מקום יש לה מצווה, מפני שהיא מסייעת לבעל לקיים מצוותו. אז הוא מרגיש בזה, בהערה שהערתי קודם, שהאישה הרי לא מצווה בפריאה ורבייה, וממילא כנראה גם לא בקידושין, בטח לפי הראש, כנראה גם לא בקידושין, ואם זה ככה, אז מה שייך להגיד מצווה בא יותר מבשלוחה, אין לה מצווה לא על ידי שליח ולא בלי שליח. אוקיי? אז מה זה שייך? זאת אומרת, לא, יש לה מצווה, כי היא מסייעת לבעל לקיים מצוותו. עכשיו, זה מעניין, כי לכאורה בניסוח הפשוט, נראה שהרן כן מתעקש למצוא פה מימד של מצווה, במובנה הפורמלי.
במובן הזה גם לתבקש ולבועל יש מצווה.
כן, בשליחות לא שייכת שם. יש שם את המצווה של כבוד שבת, עונג שבת, אבל שליחות לא שייכת שם.
יש לך לגבי מצווה.
לא, לא להם. לא להם. יש בזה מצווה, כי אני צריך לכבד ולענג את השבת. הם יכולים לעזור לי, זה מה שאמרתי קודם, לכל היותר, הם יכולים לחשב מישהו שמסייע לי לעשות מצווה.
זה לפי הרעיון הזה נשמע שיש בזה מצווה בפני עצמו.
זה השאלה למה הוא מתכוון. אם הוא מתכוון למצווה בפני עצמה, אז הם... אז בעצם ברן הזה נראה שהוא מתעקש לזה שהכלל הזה חל דווקא על מצוות. זה כלל פורמלי. אבל אני לא חושב שזה אותה כוונה.
השפה שלהם, של המשלמים האלה,
כוונה מעשה טוב. כן.
לא,
זה עובד הפוך. זה עובד הפוך, אני חושב.
לא משנה.
הפוך. כל מעשה טוב נקרא מצווה, אבל לא באמת מצווה במובן שלנו.
לא, הם יראו לכם איזה פסוק אתם עובדים.
לא, לא, לא בהכרח. לא, מאיזה פסוק נובע שהיא צריכה לסייע לבעל לקיים את מצוותו? לא, הכוונה זה מעשה טוב. אז כל אישה יכולה לסייע לי לקיים את מצוותי. לא זוכה אשתי. אז מה זה? פה מדובר שליחות לקידושים. פה מדובר שליחות לקידושים.
כן.
אז מה שליחות לקידושים? כל אישה יכולה לסייע לי בזה.
אבל אם היא מסייעת על ידי עצמה או על ידי שליח, זה
שווה. אין בעיה, אבל למה זה קשור לקידושים? אבל פה מדובר על שליחות של, של האישה לקידושין, לא לפרוט ולרבות איתי.
נכון, אבל נו. המעשה הזה הוא מעשה שמסייע לפריאה ורבייה, אז עדיף שתעשה אותו בעצמו, משום שתשלח מישהו שיסייע. זה מאוד פשוט. הדין הוא המצווה של
ה... אבל עוד פעם אני אומר, אז כל אישה בעצם שתסייע לי בפריאה ורבייה בלי קשר לקידושין?
ושבחנית גם, מצווה הבאה יותר מבשלוחה.
אוקיי, אז בעצם מה שאתה אומר, זה, אני חושב שהניסוח היותר... סביר פה, זה לא שכל דבר הוא מצווה, אלא שכל מעשה טוב נקרא מצווה בלשונם, אבל לא שזה באמת מדובר על מצווה במובן ההלכתי לשם ייחוד קיום מצוות עשה. אני לא חושב, אני חושב שחשבו הפוך. מצווה, הכוונה, מעשה טוב. כמו ש... אגב, כמו שהיום, הרבה אנשים יגידו, עשיתי מצווה, הכוונה, עשיתי מעשה טוב. כי מבחינתם הכל, מה זה מצווה? הקדוש ברוך הוא רואה את זה בעין יפה, זה מצווה. זאת אומרת, אבל לא, לאו דווקא קיום במובן של מצוות עשה.
עוד סל, שבהם
נכנס
כל דבר.
אהבת לרחה כמוך וכל העניינים האלה.
אז זה לא בעיה.
בסדר, אוקיי. אני לא חושב שזה... לא, יש לפנים משורת הדין, ולמען תלך בדרך טובים, וכל דברים כאלה. אני לא חושב שהם מתכוונים לומר שאתה מקיים את מצוות למען תלך בדרך טובים. כלומר, זה לשיר הדלישנה כדי להגיד, זה מעשה טוב. אני לא
צריכים להבין משהו מהתורה.
כי זה ככה מדברים, ככה מדברים. זה לא...
שהיה להם בעיה עם
הקטגוריה
של מעשה טוב, שהוא לא מצווה.
כל כך לא היה להם בעיה עם זה שהם קראו גם לזה מצווה. אוקיי. חוב טוב, אבל לענייננו, מה שהרן כותב, כי אני אגיד לכם יותר מזה, מה שאני הייתי כותב במקום הרן, אם הייתי מחפש מצווה, אז לא צריך לדבר על לסייע לבעלה, לבעלה, יש לשבת יצרה. אישה מחויבת בלשבת יצרה. זה אופן הפשוט, יש קצת מחלוקות ראשונים בעניין, אבל באופן הפשוט אישה מחויבת בלשבת יצרה. אז מה הבעיה? זאת ממש מצווה עליה. אז למה הרן לא נזכח לזה? באמת אנחנו נראה עוד מעט, שהמקנה למשל מדבר על לשבת יצרה. לא טוב, זה מצווה מדברי קבלה, שאפילו נגיד אם יש לך בן ובת, עדיין תמשיך להביא ילדים לעולם כדי להכנס את העולם. אז המצווה הזאת מוטלת גם על נשים. כן, אבל שם אתה רק מסייע. זה קריטריון מאוד בעייתי. לשבת יצרה זה ממש קיום מצווה.
אתה צריך לסייע לקיום של מצווה של פירה ורבייה שהיא ממש מצווה.
אני אומר יותר מזה, לסייע לקיום מצווה פירה ורבייה במובן של השליחות זה עוד פחות שייך. זה כמו מכריח רישה. בסדר, העיקר שאני מסייע. ואם כבר אתה רוצה לדבר על מצווה שאולי רלוונטי לעשות את זה על ידי שליח או לא על ידי שליח, זה מצווה שמוטלת עליי באופן הפורמלי, לשבת יצרה. אוקיי? אבל הוא לא אומר לשבת יצרה. אני חושב שדי ברור שהר"ן פה לא מתכוון באמת למצווה במובנה הפורמלי, אלא עוד פעם הכי חישה כזה. זאת אומרת, אתה עושה מעשה טוב, אם תעשה את זה בעצמך, זה שווה יותר. אז לכן העובדה שמדובר פה במצווה, שהמונח שלו פה זה מצווה, זה לא אומר שום דבר. תראו אבל את המקנה, בגמרא המצווה הבאה יותר מבשלוחו. הנה הרן והים של שלמה נדחקו בטעם בדי מצווה הבאה, אף דקיימלן דאישה אינה מצווה על פרי הרבייה. ויותר נראה דמכאן ראיה לשיטת התוספות בגיטין, אף דקיימלן דאישה אינה מצווה על פרי הרבייה, מכל מקום היא מצווה על עשה את השבט יצרה. וכן משמע פשטה בסוגיה ובמבט רכוף יוטט, גבי בנות צלופחת, כמו שפרש רשבם שם, בחידושי אבן העזר הרחתי בזה. אז הוא בעצם מעיר על הרן, למה אתה מגיע לסייע לבעל במצוות פריאה ורבייה? יש מצוות לשבת יצרה. ואז הוא אומר, ותו נראה, דאף שאינה מצווה על פריאה ורבייה, דאף שאינה מצווה על פריאה ורבייה, מכל מקום, כיוון שהיא רוצה להינשא לאיש, אסורה להיבעל לו בלא קידושין. משום לא תהיה קדשה, כמו שכתב הרמב״ם. אם כן, אבי הקידוש עם מצווה, כמו מצוות שחיטה והפרשת תרומה ושילוח הקן, דיינו מצווה על השחיטה ועל הפרשת תרומה, אלא אם רוצה לאכול, אסור בלא שחיטה ובלא הפרשה. וכן בשילוח הקן, דיינו מצווה לשלוח, אלא אם רוצה לקח הבנים וכיוצא בהן, רבים. ואפילו אחים מברכים עליהם אשר קידשנו במצוותיו. כן, על שחיטה למשל מברכים. למרות שזה לא באמת מצווה, ככה הוא טוען, אגב, התפיסה המקובלת היא לא כזו. התפיסה המקובלת זה ממש מצווה. רק זאת מצווה שהיא מותנה במשהו. גם ברכת המזון זאת מצווה, רק אם אכלת, כדי שביעה. אם אכלת כדי שביעה, אתה מצווה, אז מה, בגלל זה לא מצווה. פה, אם אתה רוצה לאכול, תשחט. אתה לא רוצה לאכול, אל תשחט, אין בעיה. אבל זה לא אומר שהדבר הזה הוא לא מצווה, הוא מצווה לגמרי. הוא מצווה שמותנה בהתקיימות נסיבות מסוימות. ואז הוא אומר, ואפילו אנחנו מברכים עליהם אשר קידשנו, מלא שייך בהן מצווה בה יותר מבשלוחה. עוד פעם, כבר פה מעריכים משהו, נכון? מה זאת אומרת, ממלא שייך בזה מצווה בה יותר מבשלוחה? נראה שהוא חותר לזה שמדובר פה ממש במצווה, במובן הפורמלי. כי אם היה מספיק מעשה טוב, אתה לא צריך את כל הפלפולים האלה. מי שעשה מעשה טוב, שעשה זה בעצמו, ולא על ידי שליח, או לא על ידי מישהו אחר. הוא מבין מצווה ביותר בשלוחה, זה מדבר ממש על מושגי שליחות באופן פורמלי, ועל מושגים של מצווה באופן פורמלי, לא על מעשה טוב. וזה בדיוק ההבדל בינו לבין הרן. שהרן אומר, אם מסייעת לבעלה, זה מעשה טוב, אם היא עשתה את זה בעצמה, יותר טוב מאשר על ידי שליח. אבל הוא כל הזמן מחפש את המימד הפורמלי, לכן הוא אומר, מה זה מסייעת לפרי הרבייה? תגיד שבט. שבט יצרה זה ממש מצווה שלה. ואז שייך פה להגיד מצווה הבא יותר מבשלוחה, הוא תופס את, את העיקרון הזה כעיקרון שמדבר על שליחויות ומצוות, זה קריטריון הלכתי, המצווה הבא יותר מבשלוחו. מצוות מדברי קבלה, כן? לא מצוות דאורייתא, אז מה? מוסר זה לא מדאורייתא ולא מדרבנן, ועדיין זה מעשה טוב. שייך להגיד לגביו שתעשה את זה בעצמך, זה יותר טוב מאשר אם תעשה את זה על ידי מישהו אחר. אז מצוות מדברי קבלה גם, מה זה משנה? את המצווה מדברי קבלה, אם תעשה בעצמך, זה יותר טוב, מה שתעשה את זה לתשליח.
עדיין לא הבנתי למה, אבל למה המצווה בו יותר משפחו במצווה שמקילה תלות קורבן? גם אני למה?
מסובת למה? אמרתי בתחילת השיעור הקודם, זה לא אומר שהחלות חלה בצורה יותר תקפה. החלות בעצמה או שהיא חלה או שהיא לא חלה, אם כי נראה בהמשך קצת הסתייגויות. אבל או שהיא חלה או שהיא לא חלה, אבל העשייה שלך שווה יותר.
לגבי שכר?
כן, רש"י אומר, כן, לגבי שכר. אני אומר, זה לא עיקרון ששייך לעולם, לשדה ההלכתי. אם אנחנו תופסים שהקידושים הם פשוט קידושים יותר מהודרים במובן התוצאתי, זאת אומרת, הקשר הזוגי עכשיו הוא יותר מהודר, התוצאה של פעולת הקידושין, אז אתה אומר, טוב, זה עיקרון הלכתי, זה מגדיר קידושין ברמות שונות, יש קידושין ברמה א', קידושין ברמה ב', אבל פשוט זה לא זה. זאת הכוונה, אם אתה עוסק בעצמך בדבר, אז מגיע לך יותר קרדיט על זה, אוקיי? אך המושג שליחות בעצמו לא שייך, אלא במקום שמדובר על פעולה שמכילה חלות. הדרישה לפעולה שמכילה חלות היא לא בגלל מצווה בו יותר מבשלוחו, אלא המושג שליחות לא שייך במקום אחר. עכשיו, כמובן שאם העיקרון הזה לא צריך גם את המושג שליחות, אז מילא דל מאחה את כל החלויות והכל. לא צריך שום דבר, פשוט אם תעשה מעשה טוב, תעשה בעצמך. אני ממשיך לקרוא במקנה. בדירה דעד אמר לי שנקם אגבי דידי מצווה בו יותר מבשלוחו, לאו משום מצווה פריאה וביאה לחוד. דלא פסיקה אם כבר קיים מצווה פריאה וביאה, ותוד אם משום פריאה וביאה לחוד, אין הקידושין אלא הכשר מצווה לחוד. ומה אכפת לך זה הכשר מצווה? שאלת קודם אם יש בהכשר מצווה. מה אכפת לך אם זה הכשר מצווה? אז אני אגיד על הכשר מצווה, מצווה בו יותר מבשלוחו. מה הבעיה? זה גם מעשה טוב, לא? לא. זאת אומרת, עוד פעם, נראה, במקנה הרוח הנושבת היא, שהוא מבין את זה כאיזשהו עיקרון הלכתי. מדובר בשליחויות, מצוות, הגדרות פורמליות, ויש כלל הלכתי של מצווה בו יותר מבשלוחו. זה לא משהו על השכר של הקדוש ברוך הוא על מעשים טובים. לכל אורך הדרך רואים את זה. מה זאת אומרת?
מה זה מצווה
בו
יותר
מבשלוחו?
אתה לא מניח
שיש הבדל בחלוטין, נכון? לא, קודם כל, שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה שהם, מה שהתפיסה שאתה תיארת קודם, שבעצם מבחינתו רק העולם ההלכתי יש עליו שכר למעלה, כל השאר לא, לא לבד, זה אפשרות אחת. אבל זה כמובן, זה שיטה חריגה, זה שיטה תמועה. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה, אנחנו נראה בהמשך, יש כאלה שטוענים שאולי יש הבדל בחלות עצמה.
אבל זה הפתרון היחיד, אם לא
נלך בזה. שתי אפשרויות, אלה שתי אפשרויות בשיטת המקנה. אז הוא אומר, ולא דמי כל כך לעד הרב ספרה, דהכנה דשבת, אני קורא פה, דהכנה דשבת מצווה מפורשת היא, והכינו את אשר יביאו. עוד פעם, הוא כל הזמן מדבר על השאלה אם זה מצווה, מה אכפת לך אם זה מצווה מפורשת, אשר מצווה, מעשה טוב, ואת לכל אורך הדרך רואים שמבחינתו זה איזשהו כלל הלכתי שעוסק במצוות ושליחויות, אוקיי? ולפי מה שכתבתי, עתי שפיר, דקידושין גופה הם מצווה שמברכים עליהם, אומרים, הוא כל הזמן נדרש להראות לנו שהדבר הזה הוא מצווה, ואם לא היו מברכים על זה, אז זה לא מצוות עשה, אבל ברור שהתורה רוצה שנעשה קידושין, זאת אומרת, התורה רוצה את זה, גם אם זה רק מתיר, זה לא משנה. דיברתי על זה בשיעורי הפתיחה, אם אתם זוכרים, שגם אם הקידושין הם רק מתיר, אבל ברור שלשאת אישה בלי קידושין זה נגד רצון התורה. אז לא יודע אם זה נקרא ביטול עשה, אפילו אולי לא ביטול עשה, אבל ברור שזה נגד רצון התורה, כשהתורה אמרה עושים את זה עם מתיר כזה, אז היא אומרת, אל תעשה את זה בלי המתיר. אז עוד פעם, רואים פה לכל אורך הדרך, שהוא מדבר על מצוות, ואפשר דהר"ן והם של שלמה סברי כדעת החולקים על הרמב״ם, הוא סביר על הפילגש מותרת להדיות ולא קידושין, זאת אומרת, הוא מתעקש גם את הר"ן והרמב״ם לסחוב אל עצמו, בסדר? ואז הוא באמת אומר, טוב, אז הם סברו שזה כן מצווה או שזה לא מצווה, כל הדיון הזה לא מתחיל לפי מה שאני אמרתי קודם, זה לא מעניין, זה לא, שום מחלוקת פה לא קשורה לשאלה אם יש בדבר מצווה או אין בדבר מצווה. שאלה אם המעשה הוא מעשה טוב, וצריך לעשות את זה בעצמו. אך לפי זה גם בדידי להיק המצווה, משום פריאה וביאה, אתה יכול לקיים פריאה וביאה בפילגש, כמו שכתב הראש ברש כתובות. והעיקר בזה, כמו שכתבתי בקונטרס האחרון, דף החולקים על הרמב״ם, היינו אם נושאה בתורת פילגש, אבל אם נושאה להיות להם כל דין, איש ואשתו מודים דאסורים להיבעל בלא קידושין, כל המסקנות האלה לא הכרחיות, בקיצור. כי הוא מניח כל הזמן שבעצם אנחנו נכנסים פה להתגוששות על השאלה איך מוגדרת המצווה. אם יש פה מצווה או אין פה מצווה. כל המסקנות שלו לדעתי לא נכונות. כי אני לא חושב שמדובר פה על מצוות. עכשיו, מה שמעניין פה בעניין הזה, זה שהוא כנראה מבין שההכנות לשבת הם באמת מצווה של והכינו את אשר יביאו. נכון? זה מה שהוא כותב פה. להכנה לשבת, מצווה מפורשת בתורה היא, והכינו את אשר יביאו. הוא לא כותב לא כבוד שבת ולא עונג שבת דרך אגב. עוד מעט נראה במשנה ברורה מביא את זה. למה?
זה אפשר לקיים בלי להפיל.
נכון? אבל הוא לשיטתו מחפש חובת פעולה על האדם, שאתה צריך למנות שליח שיעשה את זה בשמך, והוא כנראה הבין שההכנות לשבת צריך למנות שליח כדי שיעשה אותם בשמי. כי אחרת אני לא מקיים את מצוות והכינו את אשר יביאו. מה? לא, אני לא מקיים את מצוות והכינו את אשר יביאו. יכול להיות שלא יבואו אליי בטענה על זה, אבל את המצווה לא קיימתי. מוגדרת שם שליחות וכנראה נחוצה שליחות בשביל לקיים את המצווה הזאת, לשיטתו. ולכן לא סתם הוא כותב, הוא תולה את זה, במצווה של והכינו את אשר יביאו. כי תראו, תראו את המשנה ברורה, ריש נון סעיף ג', להכין בעצמו, כי מצווה להכין בעצמו, זה מצוות כבוד שבת מוטל על כל אדם, וכדכתיב וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. הוא מצווה בו יותר מבשלוחו. הוא הדין בכל המצוות מצווה בו יותר מבשלוחו, ואין בו הלכה. כן, ואז הוא אומר, יערער בתשובה ויפשפש במעשיו בכל ערב שבת. כל זה זה כנראה חלק מהכבוד השבת או משהו כזה. אבל פה בבירור הוא לא הולך עם הוויכינות אשר יביאו של המקנה, אלא כבוד ועונג של שבת. עכשיו זה מעניין, למה? כי במשנה ברורה אני הייתי אומר שזה בדיוק מה ההבדל בינו לבין המקנה. שהוא, מדובר פה בעצם בעונג שבת. עכשיו ההכנות לקראת שבת כדי שאני אוכל לענג את השבת זה כמו מעקה. באמת, אם יש לי את זה, הכל בסדר. אין לי מצוות פעולה מערב שבת לעשות משהו שצריך למנות שליח, ומצווה ביותר בשלוחו וכו'. אלא מה? יש עניין לעשות הכנות כדי שאני אוכל לענג את השבת בשבת. זה מכשיר מצווה. זהו. עכשיו, אם זה מכשיר מצווה, אז המשנה ברורה תופס שגם במכשיר מצווה יש מצווה ביותר מבשלוחו. אתה לא צריך להגדיר את הדבר כמצווה פורמלית, בדיוק נגד המקנה שראינו. נכון? ולמה? ושבאמת זה לא דיון פורמלי, זה לא מדובר, מעשה טוב, מכשיר מצווה הוא גם מעשה טוב. אבל, אני רוצה לסייג קצת, כי...
מחלוקת תנאים דברים.
מה? מה?
זה חלק מהמצווה
לא? בסדר, זה סיפור בפני עצמו, יש גם רמב״ם ורמב״ן על זה בשורשים. כן, סיפור...
זה לא קשור לדיון
הזה? תלוי איך אתה מגדיר, מה זה נקרא שזה חלק מהמצווה. כן, זה... טוב, זה... לא רוצה להיכנס לעניין, זה סיפור מסובך. תפיסה המקובלת היא שלו, אבל יש כן. אז הוא אומר פה שני דברים, כבוד שבת ועונג שבת. יש הבדל ביניהם לענייננו. כי כשאני עושה את ההכנות לקראת העונג שבו אני אענג את השבת מחר, זה מכשיר מצווה. אבל אם אני תופס את זה בתור כבוד השבת, אז הפעולות שאותן אני עושה ביום שישי, מכבדות את השבת, זה לא מכשיר מצווה, זאת המצווה עצמה. לעשות פעולות ביום שישי, שמראות שאני מכבד את השבת, זה מצוות כבוד השבת. זה לא, ביחס לעונג שבת, מה שאני עושה היום זה מכשיר מצווה. ביחס לכבוד השבת, זה גוף המצווה. מכבד את השבת, כמו הכנות.
מכבד הורים למשל, תרבות של אנשים, מה שכתוב בתלמוד זה שמכבד הורים זה להכין ולהשקות את העם. זה לא לעשות לו
כתבת שער בעיתון. לא, בסדר, אבל בשבת זה לא ככה. לא, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, זה מה שהוא אומר, זה מצוות כבוד שבת מוטל על כל אדם.
מוטל על כל אדם, שאלה מה זה נקרא?
הוא אומר, מכרי חישה, הוא מדבר על המכרי חישה, הוא אומר, זה כבוד שבת.
עכשיו, בעניין הזכות הגדולה של שמירת שבת.
לא יודע, אולי. אולי. אולי, יכול שיקרה, מה הבן? לא יודע, בגמרא כתוב על המכרי חישה. השאלה אם זה מניח... אתה
תגיד שהכבוד שבת הוא שבשבת עצמה אתה תוכל.
זה עונג שבת.
לא, זה לא רק עונג שבת, כי עונג שבת זה אם אתה נהנה מזה, אתה לא נהנה מזה, זה רק כבוד שבת. אבל לדבר בשבח השבת נגיד, או להכין אוכל לשבת, זה כבר לא כבוד שבת.
לא, למשל, אנחנו נפגש
מה,
אתה תקלח
בערב שבת,
אתה
משאיר
כבר ביום שישי, אני צריך. כן, זו התפיסה. לא, תסתכלו פה, תסתכלו בשער הציון. שער הציון באותו מקום. בפשטות כבוד הוא לפני. הנה תראה פה בשער הציון. ברמב״ם איקה על דין זה בלשון חייב, כן? שזה לשונו בפרק למד, אף על פי שיהיה אדם חשוב ביותר, ואין דרכו לקחת דברים מן השוק ולא להתעסק במלאכות שבבית, חייב לעשות דברים שהם לצורך השבת בגופו, שזהו כבודו. זאת אומרת, לעשות את הפעולות שמכבדות את השבת ביום שישי, זה כבוד השבת. אתה חייב לעשות את זה בגופך. עכשיו, אתם מבינים שזה חוזר למקנה. כי אם אנחנו הולכים על כבוד השבת ולא על עונג השבת, אז זה אומר שהפעולה בעצמה היא פעולת מצווה, זה לא מכשיר מצווה. אני לא יודע אם הוא... אין הכרח שהוא סוגר כמו המקנה, רק אין הכרח שהוא... במקנה הם מתעקש על זה שלהגדיר את זה כמצווה. אז במקנה די ברור שהוא תפס את זה כמשהו שחייב ללוות מצוות, העיקרון הזה של מצווה ביותר מבשלוחו. בשער הציון, או במשנה ברורה, הוא אומר, הוא לא מתעקש על זה, זה מה שהוא מגדיר בתור כבוד ועונג שבת. אז יכול להיות שהוא יסכים שגם הכשר, מסתבר שהוא יסכים, שגם בהכשר מצווה יש מצווה ביותר מבשלוחו, כי עובדה שהוא גם מביא את העונג שבת. אבל הוא מביא גם את כבוד השבת, ומבחינת כבוד השבת, אז זה אפשר היה להישאר גם עם התפיסה של המקנה. אנחנו עושים פה פעולה שהיא עכשיו פעולת מצווה. זה מה שאומר, החכמים הראשונים, מעין מי שהיה מפצל לעצים לבשל בהם, ומעין מי שהיה מבשל או מולח בשר או גודל פתילות או מדליק נאות, ומעין מי שהיה יוצא וקונה דברים שאני לצורך השבת מאכל ומשקה, אבל פי שאין דרכו בכך, והכוונה על איזה דבר מן הדברים. והעין בקידושין ממלב דה כאמר שם מצווה בו יותר ובשלוחו. ואפשר דה להרמב״ם גם כן, לאו חוב גמור, אלא כאין חובה, משום כבוד השבת. אז פה כבר יש מקום להתלבט קצת, וסברת הרמב״ם, די לבחי, לא היו מבטלים קולני המורה את תורתן עבור זה, ומכל מקום לא אוהב איזה חובה גמורה. ותדע, זה לא אשכחן בגמרא בשום, בשם חובה, כי אם על הדלקת נר בשבת, בגימל סעודות. אבל עדיין ברור שהגמרא על זה אומרת מצווה ביותר מבשלוחו. אז פה כבר כתוב במפורש לא כמו המקנה. נכון? זאת אומרת, פה כתוב במפורש שגם... יכול להיות שזה לא חובה גמורה. כשהוא אמר זה חובה גמורה, הייתי אומר, טוב, אולי זה כמו המקנה, ואולי לא. יש מקום להתלבט. אבל פה הוא אומר במפורש, אפילו שזה לא חובה גמורה, אין לו שום בעיה עם זה שהגמרה, על זה אומרת מצווה בו יותר מבשלוחו. כיוון שמבחינתו, אם זאת פעולה טובה.
לא חובה גמורה, אבל מצווה גמורה.
מה זאת אומרת מצווה?
לא חובה, מתכוון שזה לא מצווה חיובית, אבל אולי זה רק מצווה חיובית, זה מה שאני...
לא, אני לא חושב, אני חושב שמכוון לומר שזה מעשה טוב ולא מצווה, במובן הפורמלי. זה מעשה ראוי, אתה מכבד את השבת, הכל טוב, שאתה חייב לעשות את זה, אל תעשה את זה, אין בעיה. אבל אם אתה עושה את זה, אתה מכבד את השבת.
גם
רש"י
כותב
לכבוד
שבת גם.
מה? רש"י
כותב גם, מה חיפה שם, לכבוד שבת.
כן, אבל שם יכול להיות רק תיאור עובדתי, זאת אומרת, הוא פשוט עושה לכבוד שבת, הוא מכין הכנות. לא יודע אם הוא מתכוון משום מצוות כבוד השבת. זה לא בטוח, אני לא יודע. אז לכן אני חושב שבאמת בסופו של דבר במשנה ברורה די ברור לא כמו המקנה. עכשיו תראו, פה יש חידוש מאוד גדול, בשם הרייבד מובא בכמה ספרים בראשונים, פשוט הריבה זה מופיע בכמה מקומות, כתוב שם ככה, עוד שאלת, ראובן שעשה שליח לקדש לו בעיר אחרת, ואותו שליח קידשה לראובן כדת וכראוי, שחזקת שליח עושה שליחותו, וברכו ברכת אירוסין. הוא עושה את הקידושין השליח. ובאו האישה ההיא עם השליח למקום ראובן להינשא לו. השליח הביא את האישה למשלח, ועכשיו היא עומדת להינשא לו. האישה ושליח אומרים שנתקדשה לראובן על ידי שליח. והם אומרים לו, תשמע, את הקידושים כבר עשינו. אגב, זה בעייתי, כי הרי אם האישה מתכוונת להגיע אליו, אז למה צריך לקדש אותה שם? אז חכה, תביא אותה לפה, ואז הוא יקדש אותה בעצמו, וגם יישא אותה אחר כך. שאלה יקדמנו
אחר, יש לדרך.
אוקיי, אז יכול להיות שהוא חושש מזה שיקדמנו אחר. בכל מקרה, פה באמת יכולה להיות כבר הבעיה של מצווה בו יותר מבשלוחו, כי אם אי אפשר אז אי אפשר, אבל פה הרי היא מגיעה אליו בסוף. אז הוא אומר, היצטרך הבעל לקדשה פעם שנייה בידו, ולברך ברכת אירוסין פעם אחרת קודם שתיכנס לחופה, אם לאו. כן, השאלה אם צריך לקדש אותה עוד פעם, שאפשר היה לפרש את זה בשתי צורות. השאלה אם הם נאמנים, אז זה שהיה קידושין, אולי לא היה קידושין, אז תקדש עוד פעם. ולא, או שלא, הם נאמנים, אבל עדיין, כיוון שהוא לא עשה את זה בעצמו, אז יש איזשהו עניין שיעשה את זה בעצמו.
יש איסור לקדש פעם
שנייה? לא, אין איסור, ברכה יכולה להגיד בעייתית. אין איסור, זה מעשה מיותר.
אי אפשר, כדי שאני איסור.
כן,
אבל
כשאני
אוהב
לקנות חפץ פעם
שנייה,
השאלה היא כשיש
ספק, האם יש
סיבה
שלא.
לא, אבל אין פה ספק.
אבל פה אין ספק
פעם. רק אם אתה אומר שיש ספק האם היו קידושין, אבל אם אתה אומר, היו קידושין, רק יש דין מצווה בו יותר מבשלוחו, מה לעשות, היא כבר מקודשת.
לא, אבל הוא מכניס פה את האמן של חזקה שהיא החוסף שיבותו.
כן.
מעלה את החשש שאולי באמת
מדבר. אז אני אומר, אפשר להבין את זה בשתי צורות. תכף נראה. ואמרת, כי בזה הדרך ממש בא מעשה לידך במיורקה, כל זה השואל של הריבש, כן? בא מעשה לידך במיורקה, ורצית לברך ברכת נישואים, לא לעשות קידושין עוד פעם, ולא היא ניחחה החכם רבי וידל, אפרים זצל, עד שיקדשנה הבעל פעם שנייה בידו. ואתה אמרת לו, ולא כבר קידשה השליח בעדו. ואם יקדשנה הבעל שנית, הרי אתה נותן דופי וספק בקידושין הראשונים שנעשו על ידי שליח. ויאמרו שקידושין על ידי שליח לא שמן קידושין. והוא ישיב לך, כל זה זה מסע ומתן בין השואל לבין רבי אפרים וידל, שכן, כל זה מובא בפני הריבש. והוא ישיב לך, כי הרייבד זל כתב בהלכותיו, כי המקדש אישה על ידי שליח, צריך לקדשה פעם שנייה בידו ממה שאמרו חזל מצווה בו יותר מבשלוחו. לא בגלל שהוא לא נאמן על זה שהוא קידש אותה. לא, היא מקודשת. הוא צריך לקדש אותה עוד פעם כמצווה בו יותר מבשלוחו. פילי פלאות, כן. עכשיו, אומנם שלא להוציא שם שמיים לבטלה, שהמברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תיסע, ציווה שלא להזכיר שם שמיים בברכה, רק שיאמר ברוך אתה השם, ולא עם שם השם, כן? ועוד אמרת שאתה בא מעשה כזה לידך, והיית אומר שיקדשנה הבעל בעצמו שנית, מאחר שהשליח לא הביא שטר עדות במקום הקידושין שהתקדשה. פה זה כבר ספק האם היה קידושין. אבל למעלה משהו מביא בשם הרייבד, זה בגלל מצווה בו יותר מבשלוחו. לא, לא, לא שיש ספק האם נעשו פה קידושין. אף על פי שהשליח והאישה אומרים שנתקדשה, שם מן השליח בעד משלחו, כראוי, ושאר השליחות נעשה בכאן כהוגן. אז פה לא משנה כרגע למה, אבל זה איזשהו ספק האם היו פה קידושין, זה אפשר להבין. תעשי את זה בלי ברכה, ספק ברכות, לא יודע בדיוק מה. אבל את הרייבד עצמו זה דבר תמוע. הרייבד עצמו אומר, לא, אין לי ספק, היה פה קידושין, אבל מצווה בו יותר מבשלוחו. אז תקדש, תקדש שוב. הריבש באמת דוחה את הדברים בסוף, הוא אומר, הוא מה שאמר לך הרב וידל אפרים, שהרייבד זל, כתב בהלכותיו שמקדש את השליח צריך לחזור ולקדש הוא בעצמו בשעת נישואין, מה שכתוב מצווה בו יותר מבשלוחות, מעני פה קדוש כמו הרייבד זל, איך יאמר דבר זה? כי שם לא אמרו, אלא כשבא לקדשה בתחילה, מצווה בו יותר מבשלוחו. אבל אחר שנתקדשה בשלוחו ויש עדים כאן, מה מצווה יש לחזור ולקדש? הוא כבר היא מקודשת ועומדת. ואין זה כי אם פה על הבטלה והגיעה לריק. דומי אדמי דמייתי עלה, כי עד הרב ספר מכריחי שברב המלך שיבוטה, שאם היה חרוך או מלוח על ידי אחרים, לא היה מכריך או מולך שנית. זאת אומרת, התוצאה היא תוצאה. אז איך להבין את הרייבד? בלשונו של השרש, רואים שהוא כבר נותן איזשהו רמז, למה בדיוק הנקודה, ועדיין, את הנקודה מחודשת, אבל מה בדיוק הנקודה? הרייבד כנראה מבין שמצווה בו יותר מבשלוחו, זה לא השכר של רשי, אלא יש משהו חסר בקידושין עצמה. המצווה של הקידושין נעשתה פחות טוב, זאת אומרת, התוצאה פחות איכותית, לא יודע איך לנסח את זה אפילו, ולכן תעשה את זה שוב. לא, לא, הטענה היא שלא. עכשיו, בפשטות, ברור, הקושי ברור, אני רק אומר, הריבש, ברגע, תוך כדי הוויכוח שלו עם הרייבד, אומר, רגע, אבל הרי כל הסיפור הזה, אם היא כבר מקודשת, אז היא הגיעה לריק. זאת אומרת, בסופו של דבר היא כבר מקודשת, מה הוא רוצה? מה הרייבד חושב שהיא לא לגמרי מקודשת? כאילו, זה בעצם השאלה הרטורית שלו, ברקע.
זה
לא מזה, הוא תראה
שהרייבד
לא אמר את זה. לא, זה אני לא יודע. לא, פה קדוש אמר דבר זה, זה לשון...
לא, משהו לא ראה את זה בפנים, הוא לא
זה,
ראה את זה
בפנים. זה מופיע בריבש בעוד מקומות, הרייבד הזה. זה רייבד ידוע. יש שיטת רייבד כזאת, לפחות איך שאני לא מראיתי את זה בפנים ברייבד, אבל יש שיטת רייבד כזאת שמובאת בכמה מקומות. אז השאלה היא איך להבין דבר כזה, איך להבין את התפיסה הזאת. אז אני אומר, גם אחרי שאני מסביר שכשאתה מקדש על ידי שליח ולא בעצמך, הקידושין עצמם פחות טובים, לא רק שאתה עושה, אתם מבינים שזה לא, זה המשך של מה שאמרתי קודם, נגיד לפי המקנה, לפי המקנה, המקנה טוען שמצווה הרבה יותר מבשלוחו, זה רק על מצווה פורמלית שנעשית בשליחות פורמלית. אוקיי? ולכן הוא כל הזמן מחפש איפה פה המצווה ואיך השליחות ומה שהיה השליחות וכל מיני דברים כאלה. אז שאלו, למה זה חשוב הדיון הזה? הרי בסופו של דבר רש"י מסביר לנו זה שכר, הקדוש ברוך הוא נותן את השכר, אז זה ודאי אפשר לומר אותו גם הדבר שהוא לא מצווה ולא שליחות. זה כבר רמז ראשוני במקנה הזה, שהוא כנראה מבין שיש משהו בהלכה עצמה שנותן עדיפות לעשייה בעצמך לעומת שליח. ועדיין, כמובן, זה עוד לא אומר את הרייבד. אבל זה משהו בכיוון שכבר הולך לכיוון ההוא. הרייבד לוקח את זה צעד אחד הלאה. והוא בעצם אומר, זה קידושים פחות טובים. אם אתם זוכרים באחד משיעורי הפתיחה, דיברתי על ברכת שמואל, שמדבר על הגירושים, כן, מה זה הגירוש, הגט שהוא פסול, פסול מדרבנן. זאת אומרת, יש פסול, יש כמה רמות של פסול. יש פסול כזה שבעצם לא מחייב אותך בכלל אפילו לתת עוד גט, והילדים קשרים והכל בסדר, והיא יכולה להינשא ולא צריך לעשות שום דבר. תראה, באיזה מובן הגט פסול? הרי כל הסיפור זה השאלה אם האישה מגורשת או לא מגורשת. זאת אומרת, אם מגורשת לגמרי, אין לזה שום השלכה אפילו לכתחילאית. זאת אומרת, שום דבר. לא צריך לעשות כלום. נו, אז באיזה מובן, מה זה נקרא הגט פסול? זאת אומרת, נראה שיש שם איזושהי תפיסה שאומרת, הגירושים נעשו פחות טוב. לא, לא יודע מה זה אומר בדיוק, לא, לא צריך. לכן, יכול להיות שלא חייבים לתת עוד גט, אבל לפי התפיסה הזאת, אולי יש עניין לתת עוד גט. בכל זאת, כדי לעשות את זה לגמרי שלם. אני לא יודע. מה שלכתחילה כשאתה בא לעשות, תעשה את זה. אבל אז אני חושב שהניסוח של גט פסול הוא ניסוח מוזר.
מוזר.
כן. בכל אופן, אני מביא את זה רק כדוגמה כאן.
זה שקראו לו גט בזוי?
מה?
אתה יודע אם קראו לו גט בזוי?
לא, תגידו, איך צריך לעשות גט? לא צריך להגיד שהוא פסול, צריך להגיד, כך תעשה אותו.
אם הניסוח,
במקום פסול, אז איך
תהיה לי פסול? זאת אומרת, תעשה גט כך וכך. לא תגיד שגט שעשה כך וכך הוא פסול. תגיד, כשאתה בא לעשות גט, תעשה אותו, תנסח את זה כמצוות עשה, לא כלאב.
אפשר גם כלאב, אל תעשה גט
כך. בסדר, השאלה מה נדרש לך, נדרש לך לעשות או נדרש לך לא לעשות, אבל אני אומר, מדברים על, כשאתה מגיע לכתוב את הגט, איך אתה צריך לעשות את זה, לא השאלה מה קרה אחר כך, אם כבר עשית, ופסול זה תמיד לשון של דיאבד. בכל אופן, אז ברייבד נראה שהרייבד תופס את הכלל הזה של מצווה בו יותר מבשלוחו, כאיזשהו פגם בקידושין שנוצרו ככה. הם לא מושלמים באיזשהו מובן. אוקיי? ולכן אומרת, תעשה איזשהו. עכשיו, שוב, זה לא פותר לגמרי את הבעיה עדיין. לא מושלמים, לא מושלמים, אבל היא כבר מקודשת. מה יש לקדש אותה עוד פעם? אבל כאן כבר אפשר להבין מה שאומר הרייבד, אם אתה תקדש אותה עוד פעם, עכשיו הקידושין יהיו מושלמים. אני אביא פה כמה דוגמאות שידועות בישיבות, כן, יש את הרב חיים הידוע על האתרוגים, כן? מה עדיף? יש לך שני אתרוגים. אתרוג אחד מהודר, ספק כשר, אתה לא יודע אם הוא כשר או לא, אבל אם הוא כשר אז הוא מהודר, ואתרוג שני הוא כשר, אבל ודאי לא מהודר. אז ההנחה היא שצריך ליטול את שניהם, אבל את מי תיטול ראשון? את המהודר אתה תיטול ראשון, למה? כי אם נטלת את הכשר, אז אין לך מה ליטול יותר, גמרנו, יצאת ידי חובה, מה שייך ליטול את המהודר? אם נטלת את המהודר, עדיין יש לך ספק אם יצאת ידי חובה, כי הרי הוא ספק כשר, ואז תיקח את הכשר ליתר ביטחון. ולכן תיקח את המהודר קודם. ואת ההנחה שלו, זה שאם לקחת את הפשוט קודם, אין מה לקחת אחרי זה את המהודר. נכון? בניגוד למה שהרייבד אומר כאן. שהרייבד אומר כאן, זה שאם עשית את הקידושין הפשוטים קודם, תעשה אחר כך את הקידושין המהודרים.
האתרוג לא מכין שום דבר.
מה?
האתרוג לא מכין שום דבר. פשוט ירד ממני אפילו, אז נגמר. אבל בקידושין יש חלות, כאילו, שעומדת מהשבה...
גם פה יש איזושהי מצווה שאותו אני עושה. מצווה שאותה אני עושה, מצוות אתרוג.
רף שצריכים לעבור אותו, אוקיי.
יכול להיות, באופן הפשוט אפשר להגיד שעשית את המצווה יותר טוב, זה בסדר, אז תעשה שוב.
אם הוא קיים כל הזמן בינינו, אז אם הוא פגום, אז
נשאר כך. גם פה, המצווה היא פגומה, אז משנה. מצווה היא פגומה, תעשה אותה יותר טוב, תהיה לך מצווה מעולה.
לא עומדת מצווה, אלא פשוט
החיוב ירד. חיוב ירד, בסדר, אבל אם תעשה את זה, בהנחה שאפשר, שייך לעשות את זה שוב, תעשה את זה שוב, ותהיה לך מצווה יותר טובה, מה הבעיה?
אני כבר לא מצווה.
מה זה לא מצווה? אבל יש לך מצווה, עשית מצווה לא טובה, תעשה אותה עוד פעם, אתה עדיין בזמן, לא מדבר, לעשות את זה אחרי סוכות. אתה עדיין בזמן החיוב, תעשה את זה שוב, ויהיה לך מצווה מעודרת לטובתך.
אתה מניח שכאילו אני יכול לעשות מצווה גם אם אני לא מצווה, אז זה אני...
אני כן מצווה בה, מה זאת אומרת לא מצווה בה? בסוכות צריך ליטול ארבעה מינים.
כן, אבל מי שכבר נטל לא צריך.
לא, הוא נטל פשוט, הוא לא נטל מהודר. גם כמו עם האישה, האישה מקודשת כבר, אבל כן, היא מקודשת פשוט ולא מהודר. אז יש, המקור הזה זה אבא שלו, בבית הלוי. בית הלוי הוא אומר ב... יש הגסרי בסימן נון, ובית הלוי חלק בית סימן ממזיין, מעריכים רבות, כי יש, זה מתחיל באיזה גמרה במנחות. ששני קורבנות, הקרבת קורבן ואז מצאת קורבן מהודר יותר. אז השאלה אם אתה יכול להביא את הקורבן המהודר, למרות שכבר הקרבת את הקורבן הפשוט, הגמרא אומרת שכן. ולכאורה זה ממש גמרא לטובת העניין הזה, אז דנים האם זה כן אותו דבר או לא אותו דבר. האם זה לפני זריקה, זאת אומרת יכול להיות שלפני זריקה אפשר לעשות את זה, אחרי זריקה כבר אי אפשר לעשות את זה.
חובה או
נדבה? חובה, נדבה אתה עושה מה שאתה רוצה. חטאת. היו לפניו שתי חטאות, אחת כחושה ואחת שמנה. וזה כמה נסתפקתי, אומר רבי סלוי, במי שנטל לולב, וזה כמה נסתפקתי במי שנטל לולב כשר ביום טוב של סוכות, ואחר כך נזדמן לו לולב יותר נאה. אם יש עליו חיוב לי, ככה נאה? ויש לומר, דף אגב דה בתחילה אם היו לפניו שניהם ביחד. היה מחויב ליטול הנאה, אבל אתה שכבר נטל ויצא בו, דאין עליו חיוב של המצווה, אם כן במה יתנאה זה ולא מצווה. זה ממש המקרה שלנו, נכון? כשאתה עושה את הפעולה באופן לא מהודר, אבל עשית אותה כבר, מה לעשות? כבר יצאת ידי חובה. אז נכון, בקידושין לא משנה כרגע אם זאת מצווה או לא מצווה, אבל הפעולה נעשתה, גמרנו, עכשיו היא מקודשת. אבל אתם רואים שהבית הלוי מסתפק. אבל זה כמה נסתפק, זה לא פשוט לא. אני הייתי אומר, מה יש להסתפק? ברור, יצאת את החובה, גמרנו, מה... עכשיו, זה קשור כמובן לכל הדיון, יש לו דיון שלם שם, בית הלוי, דיון מפורסם, והבריסקירוב על חנוכה, זה אותו דיון, במחלוקת הרמב״ם והטור, לגבי ציצין שאינם מעכבים. גמרא בשבת, בקוף למד ג', הגמרא אומרת שם, שלא חוזרים אחרי המילה בציצין שאינם מעכבים. בפשטות בגמרא הכוונה בשבת. אז בשבת לא מלאים, כי כבר עשית את החובה, יש לך מילה קשרה, אתה לא, נכון שהציצים זה הידור, להוריד עוד ציצים שאינם מעכבים, אבל בשבת לא מחללים שבת בשביל הידור מצווה. אבל הרמב״ם כשהוא כותב לא חוזרים, הוא כותב את זה לא חוזרים נקודה, לא בכלי קשה לשבת, לא חוזרים. אז על זה מסבירים שם, לא משנה כרגע, בסלוי ובסקרוב בניסוחים שונים קצת, הם מזוינים את המחלוקת קצת אחרת, אבל הרעיון, אותו רעיון, יש שם ויכוח, והטור אומר שרק בשבת לא חוזרים, אבל בכל כן חוזרים. מה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה, האם שייך הידור מצווה אחרי שסיימת את פעולת המצווה. כן, אתה נגיד עשית מילה, נשארו כמה ציצים שלא מעכבים, אחרי, לא יודע, משעה, אתה בא ואתה חותך את הציצים שאינם מעכבים. אז הידרת את התוצאה, אבל את המצווה כבר סיימת. השאלה אם שייך לעשות הידור אחרי סיום פעולת המצווה. בניסוח אחר, אני לא זוכר מי מהם זה הבית הלוי, מי מהם זה הפריסקרוב, אבל אחד מהם אומר שהמחלוקת, כולם מסכימים שאי אפשר לעשות הידור אחרי המצווה, הוויכוח הוא בשאלה אם זה אחרי המצווה. כלומר שהמצווה היא להיות מהול ולא למול. ואז המצווה מתמשכת גם אחר כך, ואתה יכול להדר אותה.
גם בהתבום יכול להיות, זה שורש המספק שלו. המצווה נגמרת ברגע שלקחתי את
האתרוג
הראשון ליד או לא? כי הרי מחזיקים את זה,
לא, לא, דבר אבל שנקלע, הוא אומר במפורש, אחר כך נזדמן לו לולב יותר נאה, אין, זה כבר ירד לו מהיד.
לא עניין של אם ירד או לא ירד, גם אנחנו מורידים מהיד ואחרי זה בעלל מסמרות ומחזיקים אותו.
נכון.
אז בעלל זה כבר לא מצווה? תופסים את זה
כאילו... בעיה, תעשה את זה, אבל...
יצאתי לרחובה, אבל כל רגע שאני מחזיק זה מצווה. אז את ההמשך הזה אני יכול לעשות בצורה מעודרת.
למה שלא תעשה? פה אין ספק. לא, אז ברור שאתה עשה. מה הספק?
לא, הספק האם יש לו חיוב לקחת את הנאה? האם להחליף את
ה... אז אם יש לו חיוב, אז עוד פעם אותו דבר. אז מה הרווחת בטיעון שלך? אז מה הרווחת בטיעון שלא עושה את זה בעלל?
אני אומר, על בנה אין מקום להסתפק. בכל מידה הוא צריך, למה לא?
נכון.
אז יכול להיות שהוא העלה צד שבאמת כל ההמשך הזה זה לא מצווה נפלא.
ואז תעשה את זה בלולב הראשון, כי אתה חייב לעשות את זה בלולב הראשון.
לא יודע אם חייב.
זה מוזר.
לא יעזור.
בהקשר של הדיון שם, זה קשור לציצים של המקביל, זו אותה תשובה. ואת השאלה שהוא דן שם, אני כבר לא זוכר כרגע בדיוק את המבנה.
למה באמת הוא יתעלם מזה שהרי זה מצווה? גם ההמשך זה מצווה.
לא, הוא חושב, אתה גמרת את ההלל, גמרת הכל. עכשיו השאלה היא, אתה, יש לך בבית, לא, כן, לא, ויש לך דפוס שקבעו חכמים, איך מקיימים את המצווה הזאת. אתה בעלל את המנענע, אתה מחזיק את זה, אחרי זה אתה מוריד, גמרת את המצווה, זהו, יצאת את החובה. עכשיו נקלע לך עוד לולה. לא, לא יודע, אבל בטח לא חייב. בטח לא חייב.
לא חייב, זה נכון.
אוקיי, אבל השאלה פה אם הוא חייב. השאלה אם הוא חייב, יש עליו חיוב, ניקח את הנאה.
זהו, זה, מה זה העניין של חיוב? בכל מקרה חיוב לקחת
מעודה. לא, יש חיוב לקחת מעודה. ודאי, חיוב גמור, זה אליוון והוא, חיוב גמור. זה אליוון והוא. הוא לא מעכב, זה טעות נפוצה בהידור מצווה. אנשים חושבים שהידור מצווה זה משהו וולונטרי. מה פתאום? הידור מצווה זה חובה גמורה. זה אליוון, והוא התנהל לפניו במצוות. רק זאת חובה שלא מעכבת את המצווה. זאת אומרת, אם לא, עשית את המצווה לא מודרת, יצאת ידי חובת המצווה. אבל לא יצאת ידי חובת הידור, זה כמו התחלת. אנשים חושבים שבגלל שהתחלת לא מעכבת הלבן, אז התחלת זה הידור מצווה. התחלת זה ודאי לא הידור מצווה. למה? ושהתחלת הוא מצווה גמורה, רק הוא לא מעכב את הלבן. אם לא עשית את התחלת, יצאת ידי חובת הלבן. בהידור בפשטות זה אותו דבר. אתה חייב להדר, מה זאת אומרת? התנהל לפניו במצוות. מי אמר אחרת?
לכתחילה התחלת לא מעכב?
לא, נשנה במנחות. התחלת לא מעכב את הלבן והלבן לא מעכב את התחלת. הוא לא מעכב את הלבן, אבל יש מצווה גמורה לקחת תחלת. מצווה חיובית. אני לא מסכים. אני יודע שזה מקובל לחשוב ככה, אני ממש לא מסכים. יש גם אחרונים שכותבים את זה. אני לא מסכים בכלל. הידור מצווה זה חובה גמורה. זאת חובה להדר מצווה. נכון, שהיא לא מעכבת את המצווה, בסדר, אוקיי.
הבנתי, אני לא מוכיח מזה שהיא לא מעכבת שום דבר. סתם, הוא פנה להיעדר זה לא חובה, כי לא כתוב בשום מקום שאדם חייב.
מה זה כתוב זה? זה אליוון, והוא התנהל לפניו במצווה.
לא, זה נכון, כתוב גם לגמול חסד, אבל אנחנו מבינים שלא הכוונה שאתה חייב לגמול חסד.
למה, אתה חייב לגמול?
זה טוב מאוד.
לא, אתה חייב לגמול חסד, מה זאת אומרת?
אני יודע, יש איזה שיעור.
אתה חייב? לא, השאלה אם אבל אתה חייב, מה זאת אומרת?
בסדר, אז
אם
ככה. אז כל אחד יוצא בהידור מצווה, תמיד זה מעודר יותר ביחד.
מה זה, בוא ניקח את השיעור, מה זה השיעור של הידור מצווה?
אם אין לזה שיעור.
לא, יש לזה שיעור, שליש.
לא, שליש זה לגבי כמה להוציא.
נו, למה, מה הכוונה כמה להוציא? הרי אני יכול לעשות מה שאני רוצה בין כה וכה. אז מה זה נקרא, מה זה השליש?
יותר מזה זה כבר לא...
אתה אומר שיותר משליש אסור. החידוש הוא לא שצריך, אבל פשוט התפיסה שם היא לא כזאת. בבא קמא, בדף ת. פשטות זה לא ככה. פשטות אתה חייב לעשות הידור שליש. אז זה אומר שאתה חייב לעשות הידור. טוב, לא משנה, לענייננו, הבייס הלוי הזה בעצם, אבל אתם מבינים, שהוא מעלה שאלה שהיא מאוד דומה לשאלה של הרייבד. זאת אומרת, יכול להיות שאם אתה עושה מצווה באופן פשוט, יצאת ידי חובה. עכשיו יזדמן לך לעשות את המצווה באופן מהודר, יש צד לומר שתעשה אותה שוב, באופן מהודר. עכשיו פה באתרוג זה אפילו יותר מרחיק לכת, כי באתרוג, בקידושין אתה יכול להגיד שהחלות הראשונה היא פגומה, אני רוצה לתקן אותה, אז אני מכיל אותה מחדש ובאופן מתוקן. מילא, זה עוד אפשר להגיד, באתרוג זה עוד הרבה יותר מרחיק לכת או בלולב, כי שם אין, יצאתי ידי חובה, אין חלות, לא נוצר פה משהו שעכשיו אני צריך לתקן אותו. טוב, אפשר להגיד שהמצווה שנצברה לזכותי, שרשומה לזכותי, היא מצווה פגומה. אני עושה את זה שוב, ואז אני מתקן את המצווה שנצברה לזכותי. זה באמת דבר תמוה, וזה דיון ארוך, גם בשג הסריה, בבייס הלוי, דיון ארוך ומסובך, אבל זה לא טריוויאלי, בקיצור. זה לא טריוויאלי שאם עשית משהו באופן פגום, אתה לא יכול אחר כך לחזור ולעשות אותו באופן מהודר. ומה שרואים כנראה ברייבד, אני אומר, אפשר היה להגיד ברייבד בצורה קצת יותר מחודשת, בלי להיזקק לחידוש הזה, ולהגיד אין, הקידושין הם לא פגומים, הם קידושין שלמים, הכל מצוין, אבל עדיין בגברה היה פה קיום פחות טוב, תעשה את זה שוב, ואז יהיה לך גם מצווה נהדרת בשמיים. אני חושב שבאופן הפשוט יותר סביר להבין שהרייבד מתכוון לומר שבקידושין עצמם יש משהו פגום, אין, אחרת זה באמת כבר מעשה חסר כל משמעות, בטח אם קידושין זה לא מצווה, אז בכלל אין מה לדבר. אבל גם אם זה כן מצווה, ברגע שהיא מקודשת לך לגמרי, אז היא מקודשת, מה המשמעות, מה שאתה עושה. לכן אני נוטה לחשוב שברייבד כתוב, ועם זה פתחתי את השיעור הקודם, שמצווה בו יותר מבשלוחו, זה אומר שהמצווה בעצמה פחות, נעשית באופן פחות שלם, התוצאה פגומה. אז תעשה את זה שוב, כדי שזה יהיה שלם, תקדש אותה עוד פעם. היא קצת פנויה, כאילו, היא 90% השתיש. תקדש אותה כדי שתהיה 100%.
ולהגיד, תעשה את החל בשבת שוב, כדי שאם שאתה כבר
אולי זאת תהיה נפקא מינה, כי בקידושין יש חלות שאתה יכול להגיד שהחלות היא פגומה. בהכנות לשבת, אם האוכל מבושל והוא מבושל טוב, מה תעשה עוד פעם? תמלח אותו שוב. זה הטענה של הריבש, כן, אבל אני חושב שגם הרייבד לא יגיד שתמלח אותו שוב, מה אפשר לעשות? בסדר? בסדר, אבל הוא יגיד, כי שם אי אפשר לתקן, מה לעשות? האוכל מבושל, אי אפשר לתקן. אבל עקרונית אפשר, אתה יכול לזרוק את האוכל הזה לפח, או לתת אותו לעניים, ולבשל בעצמך אוכל חדש לשבת, או לשמור את האוכל הזה ליום חול, ולבשל מחדש אוכל לשבת, באופן עקרוני אפשר לתקן גם שם. אני חושב ששמה, בגלל שזה נפקא מינה טובה דווקא, כי אם אני צודק שהחובה לחזור עוד פעם זה בגלל שהקידושין בעצמם טיפה פגומים לפי הרייבד, אז זה אני יכול להבין למה בהכנות לשבת זה פחות שייך. כי אין שם חלות שנוצרה כתוצאה מהמעשה. אוקיי? אז זה...
העניין הוא שאי אפשר להגיד שהם פגומים אם אין איזשהו משלחות. זה הדבר המוזר.
לא, יש לזה השלחות, תקדש שוב, מה סבבה, אין זה השלחות.
על פנה ממישה אסורה לכל...
כמו פסול הגט, אבי חשבוי לא שאל על גט פסול אם צריך לתת גט עוד פעם, למרות שאין לזה שום השלחות.
ההשלחה הזאת זה מה שקוראים לקידוש אישה.
לא, בגלל שיש פה משהו פגום, תעשה את זה שוב.
כן, זה הבנתי, אבל הנקודה היא כזאת, נגיד שאישה הייתה אסורה על כל העולם חוץ ממני, באיזשהו אופן, כמו לבמה. כן, היה עניין שאני אקדש אותה? ברור שלא. מפני שהדין הזה של קידושין, מה?
לא הבנתי.
למה?
נגיד שהמצב של קידושין היה כבר קיים. היא בכל מקרה הייתה אסורה על כל העולם באיסור אשת איש חוץ ממני. אני לא קידשתי אותה, זה קרה איכשהו. ויש לנו מקרה כזה ביבמה. האם היה עניין שאני אקדש אותה?
לא.
ביבמה רואים שלא, נכון?
ברור שלא.
אין עניין, ברור שלא. אז זהו, גם כאן זה ככה. חובתי, אני בא עכשיו להכין את החלות פעם שנייה, אני אומר, בסדר, עשיתי מעשה פגום. נגיד אפילו שלא עשיתי אותו בכלל, אם אתה רוצה. אבל אין לי
מה
לקדש אותה,
כי
היא אסורה לכל העולם חוץ ממני.
אין בעיה, הבעיה היא לא התוצאה, אבל פה אני רוצה לעשות קידושין. תעשה את זה כמו שצריך.
לא, אבל אני אומר, בסדר.
אם אתה רוצה לעשות קידושין, תעשה את זה באופן הכי מהודר. אתה לא רוצה, אל תעשה.
זה דומה לדג שכבר מלוח במובן הזה. כי בלי קשר לזה, נגיד שהאכלתי את זה בצורה
ברומה
והכל, אבל זה עובד בדיוק כמו
שהאכלתי
את זה בצורה טובה.
עובד, אבל זה פחות טוב. הבית שלך הוא בית רעוע.
לא, אבל זה נאמר, מובט לא יכול לתקון, זה בדיוק כמו המקרה של אדם, הוא כבר מרוח, האישה כבר
אסורה. זאת הטענה של הריבש, אני אומר, זה הצד הפשוט, אני לא מחפש הסברים לזה, אני מחפש הסברים לרייבד, איך אפשר להבין את מה שהרייבד אומר?
את ההסברים האלה לא הבנתי.
טוב, בכל אופן הזה, אני אומר, זה מה שיוצא מהרייבד, ואם זה ככה, זה באמת... מחזיר אותנו חזרה לנקודת המוצא, שמצווה בו יותר מבשלוחו, איכשהו נראה כן ככלל, זה המשך של מה שראינו במקנה, לכן כל ההקדמה הזאת של המקנה. שברגע שאתה תופס את זה כאיזשהו עיקרון שנמצא בשדה ההלכתי, לא מדבר על הקדוש ברוך הוא והשכר שנותן לי על מעשים טובים, אז עכשיו הצעד הבא זה הצעד של הרייבד, לא צעד מחויב, אבל הצעד הבא זה הצעד של הרייבד. אוקיי, וזה גם קידוש עם פחות טובים. לא, במקנה אני לא בטוח שזה ככה. אני לא חושב שהמקנה צריך להסכים לרייבד. המקנה אומר, זה כלל שנאמר ב, 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 בשדה ההלכתי. אבל זה לא אומר שהקידושין שנעשו על ידי שליח הם פגומים. או שיש טעם לקדש עוד פעם אחרי שעשית קידושין פגומים. את כל זה המקנה לא צריך לקבל. לא, שכר על מצווה. שכר על המצווה, אבל הוא תופס שכר רק בשכר על מצוות, זה נאמר. אני אומר, זה באמת מוזר, זה מה שהערתי קודם, אבל אני לא... אם הייתי צריך להאמר, לא הייתי מאמר על זה שהמקנה מסכים לרייבד. הוא מסכים לדין של הרייבד.
קודם אמרת זה שאו שהוא הלך כמו הרייבד, או להגיד מה שאני אמרתי קודם, שהוא תפס שכל מעשה טוב.
כן, כן, הנה, עכשיו חזרתי על מה שאמרת. במקנה זה כנראה מה שכתוב. נכון?
שכל מעשה טוב
נמצא. כן, כן. טוב, נעצור כאן.